עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1 2. בוקר טוב, יום חמישי, היה מהיר השבוע, בן כספית, שלום, עוד השרון, מה נשמע, מה קורה, מה המצב?
לי דווקא היה די איתי.
וואלה?
כן, שבוע שעבר לאט.
מה הולך?
מת רוני דניאל, מת צבי שיסל, מת העולם.
כל החברים של אריק.
כל עודי הפועל, בוא נהיה שם הווחד יציע.
שיסל גם עוד הפועל?
אני חושב שהוא היה משלנו, כן. כזה ג'ינג'י לא יורד אלוהי עוד הפועל. אדום כולו.
סער אומר שברור שהוא עוד הפועל.
כן.
טוב.
שמה, הם פותחים שם שולחן, שש-בש, בלגנים. משלושתם, אם אתה נותן לי עכשיו לבלות ערב,
כן.
אני לוקח את אלימור.
אבל הוא לא משלושתם, דיברנו על ארי, אגם...
לא, הדבר שלו, עדי הפועל, אוקיי, לא, רוני זה מה... רוני זה לא חוכמה, כי רוני חבר. אבל אני לא הייתי חבר לצערי הרב של אריק איינשטיין, ולעוד יותר צערי הרב של אלי מוהר. והאיש הכי קרוב, אני לא נוהג להריץ בני אנוש, חוץ מיותך כמובן, והדבר הכי קרוב שירצתי כבן אנוש אי פעם, זה היה אלי מוהר.
וואלה.
אלי בעין כמובן. אתה יודע שזה אלי.
כן, כן, ברור.
על שם זה.
על שם הכהן אלי.
פשוט הייתי...
כהן הגדול.
הייתי נתקל בו, הייתי מסמיק. כמו נערת תיכון שרואה את ג'סטין ביבר או ינון מגל.
יפה. טוב, מה הולך? יש לנו שעתיים. הפורמט כרגע מדבר שאנחנו פה ביחד עד 11.
בוא נראה אם זה יחזיק שעתיים.
אני רוצה להגיד, נו באמת, ב-9-6 דקות, לגמור לנקות שולחן.
זה עכשיו, נו קדימה.
כן, רוצה לנקות את השולחן, להגיד, נו באמת, בוא נתקדם מפה, אתה מבין? תראה, בוא, יש לנו אירוע. יש לנו אירוע, שרת חינוך, חייב לציין שהיא ישבה לידי בכנסת, היינו ידידים, אני הכנסתי אותה לטוויטר, אבל אין מה לעשות, את האמת צריך להגיד, אנחנו כרגע נמצאים באירוע שרת חינוך שאומרת שלהכניס את החיסונים לבתי ספר זה פשע. אתה בזמנו דיברת על זה שגלנט לא מתאים לתפקיד, אני חושב שאפשר להתחיל להתגעגע לגלנט, לא?
לא, אני, קודם כל אני לא בטוח שאני אריב איתך ברמה, בוא נאמר, בעצימות גבוהה על שרת החינוך. אני נבוך מהאירוע כי אין לי בו דעה סדורה, מה לעשות? דעתן, אבל ברור שאני לא מתגעגע לגלנט, א', כי אני מכיר את גלנט, ב', כי הוא לא מתאים לתפקיד, הוא גנרל, הוא כוחני, הוא התנהלותו גם מושחתת לגמרי, כפי שהוכח על ידי חבר שלנו.
אבל לפחות הוא מחסן ילדים.
תראה.
למה אני צריך להרים את הכל?
לקראת התוכנית הבוקר התיישבתי וצפיתי שוב ברעיון שנתנה אתמול לערוץ 12. תראה, יש לה עמדה לגיטימית לגמרי. אגב, אתה יודע, היא לא נגד חיסון ילדים. היא אמרה, מה היא אומרת? ושוב אני אומר, אני לא מתלהב מההתנהגות שלה. אני חושב שהשימוש במילה פשע, פרופו לחסן בתוך בתי הספר, היה מטופש, אבל הקייס קיים. אני, עוד פעם, אתה שואל אותי, אני, כשתגיע הזריקה השלישית, אני ארוץ וקבל אותה. הבת הגדולה שלי, אלונה, חוסנה. ביום, בת 12-13, ביום שישי התקבל את השני, ואם ייתנו לי בשביל אביגייל, אני אפשרי רק בת 10.5 כנל. אבל האזנתי
לסרת החינוך. כן, גם הילדים שלי חוסנו.
אלה שמעל 12.
כן, יש לי שניים.
האזנתי לה. אם הציגסת, קודם כל להפוך כל אחד שחושב טיפה אחרת ישר לאויב העם והאומה. אגב, עושים את אותו דבר הפוך על שרון על ראי פרייס, גם זה מתואב. חבר'ה, תרגעו. יש פה, תשמע, יש פה, קודם כל בוא נדבר רגע על, אתה כל היום רק מקדם את חשיפת עינון ניוז, שזה כלי תקשורת די שנוי במחלוקת, בוא נודה.
כן, אבל מאוד פופולרי בקרב הצעירים, בטיק טוק.
אני מדבר איתך על זה, על החשיפה שלי אתמול שהסרטון של נתניהו היסטרי, להביא מהר מיליוני חיסונים, לחסן, קרה אחרי שהוא עשה לעצמו סרולוגית. וחברך ריקלין תיקן אותי אחר כך, תיקון מועיל לשם שינוי. אני כתבתי, לא ידעתי, ידעתי שהוא ראה שרמת הנוגדנים שלו מאוד נמוכה, ריקלין כתב, הוא ראה שרמת הנוגדנים שלו היא אפס. אני לא, אגב, לא בטוח שזה בכלל אפשרי, אבל לא חשוב. ואז הוא עשה סרטון היסטרי, ומאז הוא גם מסתובב עם שתי מסכות, אני לא בטוח שזה רעיון שלו.
כן, ראית שהעליתי בעינון ניוז תמונה עם שתי מסכות שלו?
כן, לא, זה רץ אתמול, איך שהעליתי את הסיפור הזה, ישר, החקים כתבו לי, אתה יודע, הוא יושב בכנסת עם שתי מסכות, הוא היחיד.
כן.
אז, אבל עכשיו לגבי, תשמע, תקשיב לרעיון שלה, תראה, היא אמרה פשע להכניס את החיסונים לבית ספר, אבל היא אמרה, תנצלו את 35 ימים האלה, עכשיו תעשו מסע פרסום, תחסנו את הילדים, כל מי שיכול שילך יתחסן, ואני לא מכחישת קורונה. אז בוא נוציא אותה מהקטע הזוי, ונתמקד במילה פשע.
לא, לא, זה הזוי.
למה זה הזוי? תסביר לי.
כי יש פה מגפה, ומיטב המדענים בעולם, ומיטב הרופאים, ומיטב המוחות, מנהלים פה את הדבר הזה, ומצילים את העולם ממוות סיטונאי של אנשים, ברוך השם, ובא שרת חינוך, ומכניסה מקלות בגלגלים במערכת. אנחנו רוצים לחסן את הילדים בבית ספר. זה לא רק זה, אתה יודע מה? זה צדק חברתי לעשות את זה בבית ספר. כי לא לכל ילד יש הורים שיש להם זמן, ויש להם מודעות, ויש להם יכולת לנהל את הדבר הזה של לחסן את הילדים. וזה צדק לעשות את זה בבתי הספר שכל הילדים יתחסנו. מי שלא רוצה, שלא יתחסן. לא צריך להפעיל לחצים ולא צריך שום דבר. אבל לתת את האפשרות הזאת בבתי הספר,
אבל אתה
כמו שעושים מודה... את כל שאר החיסונים, כן? נון. כמו שעושים את כל שאר החיסונים,
אז שאר בחשב... החיסונים לא בבית ספר, אבל אתה עכשיו מודה שהוויכוח עכשיו עם יפעת שאשא ביטון, או האם לחסן בתוך הבית ספר או לא. וזה ויכוח נכון. לגיטימי. עכשיו אני אגיד לך למה, קודם כל, תכף תגיד קפץ לך ביבי, ואכן, אנחנו, כשאנחנו היינו ילדים, ולדעתי גם אתה, הייתה אחות בית ספר, וחיסנו אותנו בבית הספר. לכן גברת יפעת שאשא ביטון, יקירתי, המלומדת.
גם היום, מה זה כשהיינו ילדים? גם היום.
לא, אין אחות בית ספר.
לא אחות, אבל מחסנים בבית ספר.
לא מחסנים בבית ספר.
בטח שמחסנים.
לא.
כן?
לא.
כן.
אין חיסון בבית ספר, אינו, נו באמת.
יש חיסון בבית ספר.
יו, אלוהים ישמור.
אתה אומר לי, לי יש ילדים בכיתה א',
גם לי, גם לי, הם הולכים לקופת חולים. אבל מחסנים אותם בבית ספר. מה, לקורונה?
לא לקורונה.
החיסון הוא בקופת חולים.
כל החיסונים של כל הדבר הזה, שאנחנו נותנים לילדים חיסונים וכאלה.
טוב, תשמע רגע, נבדוק את זה ונחזור אליכם תשובה. אותנו חיסנו בבית הספר, הייתה אחות בית ספר, לצערי הרב, מסע הפרטה, החיובי לכשעצמו, אבל...
עוד מעט יעלה פה פרופסור גרוטו, נשאל אותו אם יש חיסונים.
מסע הפרטה שביטל את נושא האחות בית הספר היה רע מאוד, חבל שלא חוזרים לזה, זה חשוב מאוד שיש נקודת בריאות בבית ספר. עכשיו, תשמע, למה זה פשע לחסן? הרי בדיוק כמו שאמרת, גם אני קראתי את הניתוח הזה. לא כל ההורים יודעים, לא כל ההורים מוכנים, לא כל ההורים זה. תהיה נקודת חיסון בבית הספר, וילד שירצה, יבוא אפילו עם אבא או אמא שלו ויתחסן. עכשיו, אני לא מבין, לא מצליח להבין את האג'נדה שיש לה נגד הנקודה הזו. בכל השאר, תשמע, גם אפשר גם להגיד, אפשר להציג עמדה שונה.
זה גם כן בעייתי. היא לא רופאה, היא מתחילה פה עכשיו לתת פה המלצות, אתה יודע, ומצד שני גם לא נתניהו. אנחנו, חוץ מרופאים, אני מקשיב רק לנתניהו. הוא ברזומה, יש לו שהוא הוציא את המדינה שלו הראשונה בעולם, כן? הוא היה הראשון שחילץ אותנו מהקורונה לפני כולם. אפשר להקשיב לו, והנה, בבקשה, חודש הוא אומר, תעשו חיסון שלישי. עכשיו, סוף סוף, אתמול, הרופאים הגיעו למסקנה הזאת שעושים לעשות חיסון, שצריך לעשות חיסון שלישי. הוא אמר מגיל 50, הם אומרים מגיל 60. בסדר, מה אני אגיד לך?
תראה,
אם אתה שואל אותי, אני סומך עליו יותר.
הוא אמר מגיל 50, טוב שלא מגיל 5. תראה, הוא קצת היסטרי, זה ברור. אבל, אגב, אומרים לי, זה לא יאמן. חצי מהפיד אומר לי, פפילומה לבנות נותנים בבית הספר נראה לי, ועוד מישהו כותב לי, מכסים בבית ספר אדמת פפילומה, ו-30 מיש כותבים לי לא, בטיפת חלב או בזה. בקיצור, מעניין באמת. בכל מקרה, תראה, עוד טענה שלה שהיא על גבול ההזיה, זה בידוד של 48 שעות. זה באמת לא רציני. אבל לגבי, בסוף עכשיו, בוא נעזוב רגע אותה. דיברנו עליה מספיק. בסופו של דבר, יש פה אירוע אחר. כשנתניהו הביא את החיסונים, זה היה אחרי שהם קיבלו את האישור של FDA, ואני מזכיר לך, למרות שאתה בוואטסאפ, שהאישור של ה-FDA הוא אפילו לא אישור קבע, הוא אישור חירום זמני. עכשיו אין אישור חירום זמני של ה-FDA. זה כמו שתעלה מכונית על הכביש לפני שהיא קיבלה טסט. או כמו שתלך תנהג בלי שיש לך רישיון. עכשיו אני בעד, כן, אני בעד,
טוב,
אני בעד.
אתה שומע רגע. כיתה א', חצבת, חזרת, אדמת והבאבות, רוח, כיתה ב', אסכרה, דיפטריה.
אתה מכיר לי עכשיו את החיסונים של הילדים, השאלה איפה עושים את זה.
פלצת, טטנוס, ידעת שטטנוס זה פלצת? פלצת? שאלת ושיתוק ילדים פוליו בתרכיב TDAP וזה, וכן חיסון כנגד שפעת, כיתה ג', חיסון נגד שפעת, כיתה ד', חיסון נגד שפעת, חיסון נגד דיפטריה, פלצת, וכן חיסון נגד הפפילומה, פפילומה, איך שקוראים לזה. כן, אוקיי.
ושזה כתוב, כל זה עושים בבית ספר.
כן.
אז הילדות שלי לא עשו את זה בבית ספר. אבל כותבים לי פה אנשים שיש חיסונים שנותנים בבית ספר. בקיצור, נבדוק את זה בצורה. טוב. גם לא הקשבת מקודם שאמרתי לך שדפטר, איך קוראים לזה? פפילומה כנראה נותנים בבית ספר. לא משנה. בקיצור, לקבל החלטה לחסן אוכלוסייה בלי אישור FDA, זה החלטה מטורפת. אני לא בטוח שאני הייתי מקבל אותה כראש ממשלה. זה אחריות משוגעת. אישור FDA זה החותמת.
די, נו, בחייך.
אל תגיד לי, די, נו.
באמת, זה לא שאתה מכניס פה חומר שאתה לא יודע מה הוא. זה כבר הכניסו שני חיסונים כאלה. זה לא פה שעכשיו אתה מביא איזה חיסון שלא זה. נתנו אותו, הנוגדנים יורדים בדם, אז אתה נותן בוסטר, נו, ואוסטיגר את המייסה. למה אני צריך כל דבר להתווכח?
טוב, אם ווסטיגר את המייסה לא חשבתי על זה.
זה הפורמט של התוכנית, שנתווכח על כל דבר.
ינון, אין ברירה. זה החלטה. עובדה שאף מדינה בעולם עוד לא עושה את זה. אם זה היה כל כך ברור, ווסטיגר את המייסה. באמת קל, קלי קלות, הזכיחות. תקשיב, האישור מלכתחילה של ה-FDA לחיסונים הוא אישור חירום, הוא לא אישור קבע. זה הטיעון מספר אחד של מתנגדי החיסונים. אומרים, אף אחד לא בדק מה קורה לך עם השיטה הזו בעוד שנתיים או בעוד 20 שנה. אני מוכן לספוג את זה. עכשיו אתה אומר, אני אתן את השלישית גם בלי החיסון, בלי האישור הזמני הזה. עכשיו אני אומר, אני אקח את השלישית, תקשיב לי. אבל אני אומר, אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה, יהיו הורדות לידיים, אף מדינה עוד לא קיבלה אותה. עכשיו, אם היינו פוסעים ברחובות בין הרימות של גופות, אז זה סיפור אחד, אבל אתה יודע, יש הרבה מאוד מאומתים, מספר החולים קשה עולה, אנחנו עוד לא בשיעורי תמותה כמו שהיינו.
אז מה אתה רוצה, שנגיע לשם בשביל שנתעורר?
לא, אני לא רוצה כלום. אני רוצה ש... אתה יודע מה? הפשרה היא להביא לפה, וזה מה שעושים. זה בדיוק מה שעושים. מביאים לפה את החיסונים, את הבוסט השלישי, וימליצו. להתחסן, ולא יחפו.
אני כבר המלצתי לאמא שלי להתחסן, כן? כתבתי בקבוצה של האחים שלנו שאישרו אתמול בלילה, איך שאישרו שאמא תתחסן. זה הכל, אתה מבין? הבעיה היא שהאנשים שצורכים חדשות, ובמודעות תקשורתית וחברתית וזה, והשכבות היותר חזקות, הם ילכו להתחסן, וצריך להגיע לכולם. בגלל זה אני אומר לך, שחשוב להיכנס לתוך הבתי ספר, וזה פוטנציאל לחסן את כולם.
הניתוח שלך עכשיו הוא לא נכון. עניינית עכשיו. עכשיו זה תכל'ס. מתנגדי החיסונים זה צרכני חדשות.
טוב, אבל זה מיעוט. מתנגדי החיסונים זה מיעוט.
אבל זה הרעש ברשת.
חסנו, זה לא המתנגדי החיסונים המטורללים האלה של מה שיש להם חיסון אין. אתה מבין?
זה מה שרץ ברשת. אלה שנותנים את הטון זה דווקא אנשים שהם אובר משכילים ואובר מרוב חדשות הם גם הולכים לכל תיאוריות הקונספירציה.
טוב, אבל אני חייב
להגיד יודע, מויז הקטן למשל, מויז הקטן שהפך כבר לסמכות בנושא הקורונה, שאפילו רופאים וגרפים וזה, כולם צטטים אותו, הוא כתב אתמול בלילה שהוא עדיין לא יודע, הוא לא יודע מה להגיד לאמא שלו ולאבא שלו, אחד עם סוכרת ואחת עם לחץ דם, הוא עוד לא יודע להגיד. אז תמיד זה לא, זה יש כאן סוג של מבוכה והחלטה מאוד מאוד קשה.
טוב, מצד שני אני חייב להגיד לך ש האירוע היה קצת בגוחך של השרים אתמול שלשום, שפורסם ב-13 התקיפות על הבטורללת וזה, על איך קוראים לה? שרון שלנו, המקסימה.
על כן? רואי פרייס.
על רואי פרייס. לכלכו עליה, תנפו עליה. ואז יום אחרי זה, הימית סגל הוציא תינופים על ששה ביטון, כן, כמה שהיא מכחישת קורונה וכל הדבר הזה, ואיך זה שבנט לא מעמיד אותה על מקומה, וכאילו לא מפגין פה סמכות ומנהיגות וכל הדבר הזה. אז בערב אני מניח שזה בנט הדליף להמית שהוא נזף בשאשא ביטון, ואז שאשא ביטון יושבת באולפן ואומרת, בכלל הוא לא נזף בי, זה הייתה שיחה לפני כמה ימים, ולכן חשבתי שזה יהיה נכון להשמיע לך את הדברים האלה, כדי לתת לזה איזה קלוז'ר כזה לסיכום.
בכלל, העבודה המשותפת הטובה של השרות והשרים בממשלה הופכת להיות סימן העיקר של ממשלת האחדות שלנו. אנחנו מוכיחים, אפשר לעבוד ביחד, אפשר להדגיש את המכנה המשותף ולקדם אותו, אפשר לפעול מתוך ערבות הדדית. אנחנו נמשיך בכל הכוח לעבוד בשביל אזרחי ישראל גם השבוע ביחד.
טוב, אני מניח שהשיחות טלפון במחר, כאילו לשרים, לשאול אותם איך היה וסיכום השבוע, זה כבר מתחיל להידרדר קצת, אתה יודע, כי הרי גם עם גדעון סער היה לו איזה קלש השבוע, שגדעון נתראיין בידיעות ואמר שהוא מקדם את החוק נגד ביבי באישור בנט, ואז בנט יכחיש, ואז סער התעצבן, ואז כאילו, בוא, איך אומרים, ירח דבש, הירח דבש נגמר כנראה.
א', ברור שנגמר, צריך להיגמר, אין ירח דבש שנמשך לנצח, גם לא בחיי נישואים. וב', תשמע, יש פה קטע, יש שרים שחלוקים את דעותיהם בנושאים מסוימים. אגב, יש לה גם הבדלי אידיאולוגיה דרמטיים מאוד בתוך הממשלה הזו, על זה אני שמח שבינתיים הם כן מפשרים, אבל בנושא הקורונה כן יש חילוקי דעות. אני לא יודע, לא בדקתי את הנושא של החוק של גדעון סער, של החוק שאוסר מאדם נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה או כחבר כנסת או גיי וייס, וכן, אין ירח דבש שנמשך, נראה איך הממשלה הזו תחזיק מעמד. אני מאוד לא אוהב את מה שאני רואה בניהול הקורונה, יש כאן בעיית סמכותיות, יש כאן בעיית מנהיגות, זה אלמנט נגרר של העובדה שהוא לא יכול לפטר אף שר, הוא לא יכול לפטר אף שר, בוא נגיד את האמת, וגדעון שר לא יכול לפטר את שאשא ביטון.
זה א', הוא לא יכול לפטר, ב', אין לו, זה בדיוק המוטציה, הוא עם 6 מנדטים, אין לו סמכות, אין לו כוח, הוא פשוט, ליברמן עושה מה שהוא רוצה, לפיד עושה מה שהוא רוצה, שאשא ביטון עושה מה שהיא רוצה, מיכאלי עושה מה שהיא רוצה, אורוויץ עושה מה שהוא רוצה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, היה איזה יום אחד ששאשא ביטון ואורוויץ רבו, אז הוא אמר להם, טוב, תשבו, תחליטו ביניכם. אין לו סמכות לבוא ולהגיד, אוקיי, זה ככה, אני עכשיו החלטתי, זה חניך תורן, אתה מבין? זה לא ממם שיש לה מחלקה ממם, קצין. זה חניך תורן, זה אחד מהחבר'ה, שהוא כרגע, השבוע, הוא באחריות שלו לרכז פה את העניינים, וזה, מה לעשות, זה קצת מחמיר לב, מחמיר לב, אוקיי.
כן, ממש, אז אני...
עכשיו לפיד,
אבל... אני שמח שאנשים מהאופוזיציה מסתכלים עליי וליבם נחמר. זה מעיד על שיתוף ועל אחדות גורל של כולנו כאן. ואחרי שאמרתי לך שיש בעיית סמכותיות והוא לא יכול לפטר, אני מזכיר לך, כי אתה נוטה, יש לך שכחנות קלה בנושא הזה. אחד, שהממשלה שנתניהו וגנץ הקימו, הקודמת, אף ראש הממשלה לא יכול היה לפטר אף אחד, היא הייתה פריטטית כמו נוכחית, זאת אומרת זה לא מצב שהמציא בנט. שתיים, שגם אם נתניהו היה מצליח בנס עם סמוטריץ' היה נאתר להקים עכשיו הממשלה, מצבו היה אותו דבר, כי בנט קיבל הצעה להיות ראשון ברוטציה, ואם לא בנט אז גנץ, ואם לא גנץ אז שר, לכן זה לא שהייתה אלטרנטיבה יותר טובה, וזה לא שזה לא משנה את המצב. עכשיו, משפט אחרון על זה, אני מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב את זה שהשרים עוסקים במשרדיהם, שאין דיקטטור מעליהם שלא נותן להם לזוז. אני חושב שאין ממשלה בהיסטוריה שאני זוכר, אני לא מההתחלה פה, שפילה עלינו כל כך הרבה רפורמות שכמעט את כולן אני מאוד אוהב תוך שבועיים שלושה. ליברמן נותן עבודה שאין דברים כאלה משרד האוצר, ואני רואה את שני שליש הקוס המלאה. השליש הרק הוא שבמשבר הקורונה אין בעל הבית על המגרש. אז בנט, זה הזמן. ואגב, מותר שתהיה לך אופוזיציה בממשלה, תקבל את ההחלטה ותבצע אותה.
טוב, נדמה לי שהוא הולך לשם. בעניין הזה שני דברים. א', האג'נדה של לפיד עכשיו, כן, השר החוץ הפרוגרסיבי הזה, שמחזיר אותנו לימים האפלים שידענו פה במדיניות חוץ של מדינת ישראל.
תכף פרעות קישינב.
עם כל מיני שונאי ישראל. עכשיו, ברק רביד אתמול פרסם, שהוא רוצה לחזור לאונסקו, את השונאי ישראל האנטישמים האלה, שברוך השם שטראמפ יצא משם ואנחנו יצאנו משם. אגב, אתה יודע מי יצא משם מאונסקו בזמנו? מי היה שר החינוך שהיה אחראי על היציאה מאונסקו?
נו, תגלה לי.
בנט. בנט יצא מאונסקו, ובין היתר הוא כתב... כנשיא הוועד הישראלי של אונסקו החלטתי להפסיק כל פעילות מקצועית עם הארגון. אנחנו נסתדר, אבל הטרור להם הם נתנו אמש פרס יגיע קודם כל אליהם. במכתבי המצורף עברתי להם, אונסקו נותן רוח גבית לטרור. מי שנותן פרס לתומכי ג'יאד בירושלים, כן, יכול חלילה להיות הבא בתור בזה. העולם המערבי צריך לעמוד מול אונסקו ונגד פרס לטרור, כמו שפועלים. בקיצור, אני לא אקריא לך את כל זה, אבל הוא הוביל את הזה. עכשיו לפיד רוצה לחזור לאונסקו. זה דבר באג'נדה של שר החוץ. זה שר החוץ שהוא מנהל את העסק, כן? סין, פולין, האמירויות, כל הדבר הזה, וכל אחד זה. מיכאלי בכלל, אנחנו יודעים, עכשיו היא לא רוצה גם להפריט את נמל חיפה, כי היא נגד הפרטות. טוב, בסדר, וזנדברג לא רוצה את הצינור נפט, שזה בכלל, אתה יודע, הזיה לוותר עליו. אני ראיינתי אותה שלשום, שהיא אמרה, מה, אתה יודע, מ2-3 אוניות של נפט יהיו במפרץ אילת 70 אוניות. אז אני רוצה להגיד לך, תמר זנדברג, את יודעת כמה אוניות נפט יש באקבה בשנה? 200! 200 אוניות, והכל בסדר. והכל מתנהל, אבל החשיבות האסטרטגית של הצינור הזה היא מדהימה. ועכשיו לגבי ליברמן שאמרת שאתה כל כך גאה בו, אני רוצה להשמיע לך, אחרי שהוא אמר שהוא מעלה לנו את המיסים על הנטפליקס וברפואה ועל הקוקה קולה ועל החשמל, 30% על החשמל, בוא תשמע מה הוא ובנט רק הבטיחו לנו לפני חודש-חודשיים, תקשיב.
לא תהיה העלאת המיסים, אנחנו מתנגדים להעלאת המיסים, לא צריך להעלות מיסים, וגם לא תהיה השתוללות בנושא תקציב.
התוכנית היא תוכנית סינגפור. מה עיקרי התוכנית? הורדה דרמטית במיסים, אז הרעיון הוא, ברגע שאתה מוריד במכת חשמל, לא בקצת, מוריד דרמטית את המיסוי, ואנחנו לא נקים ממשלה בלי שמראש יש התחייבות של כולם לממש הורדת מיסים.
אתה מבין על מה אני מדבר?
כן, ירושה לי כמובן. בוא נתחיל עם אונסקו.
בהחלט, או בן כספית, עוד השרון. מעריב על מוניטור 103, טור סוף שבוע, בבקשה, כן.
ספרים, הרצאות.
ספרים על נתניהו, ספרים על ברק.
פודקאסט כל יום שני באנגלית בעל מוניטור.
בהחלט, אב לשלושה.
נאלץ לסבול שעתיים כל בוקר ברדיו כלשהו, תשמע. היציאה מאונסקו הייתה אירוע מטומטם שאין כדוגמתו. זה כמו שאמר בזמנו מוברק או עזר ויצמן, לחתוך את האף כדי להצבן את הפרצוף. אונסקו, יש מצב שהם הרבה פעמים נגדנו, אתה יודע למה זה? כי באום יש רוב טבעי נגדנו, השאלה אם אתה עוזב ועומד בפינה בחושך כמו אידיוט, או שאתה נשאר כדי ליהנות ולנסות לנצל את מה שיש, כמו למשל האיחוד האירופי, שאתה רואה בהם כאלה, אתה יודע, איזה אנטישמים שאין כדוגמתו, מעבר לזה שיש לנו ספינות וצוללות משם, ולא ניכנס לפרשה הזו, אתה יודע, יש פה מאות מיליוני יורו בשנה שמשקיעים במחקר שלך, בקיצור, אתה רוצה להיות מטומטם ולחייך לבייס או לא, אני אתן לך דוגמה. אני כבר לא מדבר על זה שתל אביב היא עיר לבנה, מורשת עולמית של אונסקו, וכל ישראל מלאה באתרי מורשת עולמית שהוקרו על ידי אונסקו. אתמול, בטעות, אתמול, בכאן חדשות אצל חברנו קלמן, כתבה על מצבות יהודיות בנות כמעט 1,000 שנה, ובכנסת מהמאה ה-12, אונסקו הכירה בשרדי ערים יהודיות בגרמניה כאתרי מורשת עולמית. זה היה אנטישמי. ולכן, מישהו אחראי, והוא מדינה אחראי, שרואה את הטובה של המדינה, ולא איך הוא מצליח לסחוט מינון מגל והרל סגל מחמאות, עושה את הדבר הנכון לישראל.
מה עם ריקלין?
אני תכף מגיע לריקלין, אבל באיזה בעניין אחר. לגבי התקציב, אלינו אתמול או שלשום את בייגה, חברנו, הייתי נדמתי שגיליתי באמצע הרעיון, הוא הרי חד קטר שהוא בן 85, והוא הסביר לנו מה ההבדל בין עליית מיסים כעליית מיסים, מס הכנסה, מס שולי, מס חברות, לבין הטלה של מיסים שוליים על דברים נקודתיים. אגב, הקוקה קולה, שפו, אני לא יודע אם זה ליברמן אפילו, כל הכבוד, זה הוא לא הטיל על הקוקה קולה, יקירי, הוא הטיל על כל המשקאות הממותקים שאני נאבק פה, מאבק חסר סיכוי מול הבנות שלי שהפסיקו את הרעל הזה.
אז לא, אז הבנות שלך, בגלל שעכשיו הוא יעלה את המחיר, יפסיקו לשתות קולה.
אתה יודע מה? הרבה אנשים יחשבו פעמיים לפני שיקנו לחסות את הביתה.
עוד מס על עניים.
אז קודם כל, הגיע הזמן שאולי זה יתקן את תוחלת החיים בפריפריה, שהממשלות שלכם הזניחו 50 שנה. אבל עכשיו אני רוצה, אם אתה משמיע לי כל מיני דברים...
טוב שהוא לא אומר שזה משמין, ליברמן.
אני רוצה, תשמע, הוא מדבר מניסיון. אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה, כאילו, הכותרת שלי זה איך פייק נולד. בסדר? ואולי זה הזמן... לשים את השיר.
איך שיר נולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים
ובכן
החוצה,
אני מדבר על הפייק של סיפור הלא יאמן, הלא יאמן שמטריל את כל הימין על דינה זילבר, שגדעון סער במעשה והילד שקד ונפתלי בנט במחדל הולכים למנות לבית המשפט העליון.
לא ואני, אמרתי הולכים למנות.
אני אעזוב רגע, לא, עוד, לא, זה, עוד לא הגעתי אליך.
אינו ניוז לא פרסם
עוד
זאת.
עוד לא הגעתי אליך. אז זה הכל הרי, אנחנו עכשיו במכניזם איך זה נולד. הרי אנחנו דקה, דקה מהפגנות של המטורללים בראשות אורלי לב ולכת ובואו פלצ'יק, הפליצ'וק, איך קוראים לו למספר 40, המינוי האישי של נתניהו ברשימה, מול הבית או של דינה זילבר, או שלך, או של הילד שקד על העליון. אז זה מתחיל ככה, אראל סגל כותב, אינטואיציה פלוס. דינה זילבר בדרך לעליון, השושבינים, סער והאוזר, לא יפריעו מאחור, בנט ושקד. על מה הוא מתבסס? הוא מרטוט פה ציוץ של אורי קוב הגרב, אחד מהעובדי הפועל הדגולים ומדריך מחנות השמדה בפולין, שתפס את זילבר שותה קפה, באיזה בית קפה עם בייניש ועדנה ארבל. זאת אומרת, אנחנו פה תפסנו אותם על חם. זה גדעון סער עומד מאחורי זה. ועכשיו אנחנו מגיעים לינון ניוז. פרסום ראשון של לינון ניוז, המועמדת החדשה לעליון דינה זילבר. המלצה של שר המשפטים גדעון סער. עוד פרטים, ומה עמדת בנט ושקד בעניין, שתופתעו ותצטערו לשמוע בטלגרם. שים לב איך עשיתי לך עכשיו. לדעתי כרגע עכשיו עוד 100 איש.
אגב, השכרה, מי שלא יודע, יש לי גם טלגרם לינון ניוז, נא להצטרף.
אני עוזר.
תודה, אוהב דקל.
אני עוזר. כן. ואז אתה גם לוקח את הציטוט, את התמונה הזאת בבית קפה, וכותב, שיחת תחנה בדרך לעליון. ככה נסגרים דברים. קפה וג'וב. משמרים את אחיזת האליטה הלבנה במוקדי הכוח. וכמובן שברדוגו, אי אפשר בלי ברדוגו, הוא בכלל אומר, אני לא מאמין לילד שקד ונפתלי.
לא, לא, זה תקריא את ברדוגו, זה מעניין.
מתקשרת אליו, הילד שקד התקשרה אליי.
שהוא אמר שהוא הציע לה, בואי תעלי לשידור, בואי אפילו רק תכתבי לי שאת מתנגדת למינוי זילבר לעליון, והיא לא הסכימה.
תשמע, אני לא יודע איך זה עובד אצלך, אני לא חושב ששרים בממשלה צריכים לעבוד, הם גם לא תשלמו להם בשורות הפייק ניוז. אני אומר לך שאני פשוט עשיתי כמה בדיקות, אחרי בכל זאת, דינה זילבר לעליון, אגב, סוגריים, דינה זילבר הייתה משרתת ציבור ראויה, היא בכלל מבית של אצל, דעותיה זה דעותיה.
היא מבית של אצל.
כל הקטע, כל הקטע,
די,
לא, היא,
די,
לא,
די,
היא לא יש את שמאל, היא יש את זכויות אדם, אבל היא לא יש את שמאל.
תפסיקו עם הבית של אצל,
לא,
גם
הסימון,
אתה היית ליקוד, גם ציפי הסימון, ליפני, ההורים שלה היו באצל.
הסימון.
גם שי ניצן היה בציונות הדתית. אני מזכיר נתקדם. לך. זה לא עושה עלינו רושם. גם גדעון סער בעצמו היה פעם בליכוד, והיום הוא עם השמאל. הבנו, נו, גם לא, בנט היה פעם בימינה, והיום הוא בשמאלה. בסדר?
זה שוב טעות. קשה אפילו.
היה, ההורים שלה היו בעצל.
הליכוד זה לא הימין.
אני נשארתי,
בדיוק איפה שהייתי. גדעון סער נשאר בדיוק איפה שהיה,
ברור.
שזה הרבה מימינו של נתניהו.
אז הוא רוצה עכשיו את דינה זילבר לעליון.
ורוצה. זאת אומרת, זה הפייק. זה חבורה שמפיצה פייק טהור, כי אין, לא
לי,
היה.
תגיד לי, מה יותר פייק?
אם דינה זילבר, מועמדת לעליון.
דינה זילבר לעליון או הג'קוזי של ביבי בקיסריה? מה יותר פייק?
טוב שאתה שואל, הג'קוזי של ביבי בקיסריה, הכתבים שפרסמו את זה, הודיעו שיש בדיקת משטרה או חקירת משטרה. המשטרה לא הכחישה את זה. זה היה, המשטרה בדקה וסגרה.
מה עם הגריסת מסמכים אבל?
לעומת זאת,
מה עם הגריסת מסמכים?
לעומת זאת, דינה זילבר לעליון לא היה. לא נולד, לא משל, לא שנינה, לא קיים. גדעון סער אומר פייק מוחלט, דינה זילבר אומרת פייק מוחלט, בנט ושקד פייק מוחלט. זה הרי, אפילו לחשוב על זה, צריך להיות, אתה יודע, על סף הטרלול.
כן, ברור.
אבל סבבה, תחגגו.
אז מי הכניס אותה לפרקליטות?
תחגגו.
מי הכניס אותה לפרקליטות, דינה זילבר?
אני, זה הרבה מאוד, עשרות שנים.
תאמת, אל תבוא, תאמת. מי הכניס אותה לפרקליטות? מי
המליץ עליה? תשמע, אני לא אהיה במשחק של להפוך את דינה זילבר לאויבת העם. דינה זילבר הייתה משרתת ציבור מסורה, אתה לא זורם עם כל העמדות שלה, גם אני לא.
שאלתי שלא כשפרת אותה.
אני לא יודע מי הכניס אותה, אני יודע מי הכניס לשי ניצן לפרקליטות.
מי המליץ עליה? גדעון סער וצביקה האוזר. תודה, יאללה, בוא, אין לנו זמן.
לא, באמת, יופי, איזה, תשמע, זה האקדח המעשן.
נכון? פרסומות.
באיזה שנה זה היה?
48.
הבנתי.
פרופסור איתמר גרוטו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. ראית את שאשא ביטון אתמול?
לא ראיתי.
שמעת מה היא אמרה?
שמעתי, אין איזה חלק שאני מתכוון שהיא אמרה.
על זה שזה פשע להכניס את החיסונים לבית ספר.
תראה, אני חושב שזה מינוח קיצוני מדי, למרות שאני מסכים איתה דרך אגב שאלות בבתי הספר, אבל זה לא... אני חושב שבחירת המילים לא מתאימה.
למה אתה חושב שלא צריך להכניס את החיסונים לבית ספר?
אני חושב שמבחינה לוגיסטית פשוט זה לא יעבוד. קודם כל זה עוד זמן. יש לנו זמן עכשיו לבת הקיץ לנצל אותו כדי להשלים את החיסונים האלה בכמה שחקות עד ספטמבר. ובית, מעריך את החיסונים בבתי הספר, שאני מכיר אותה היטב, הייתי אחרי עליה מספר שנים, בנויה לתת שינויים חיסוני שגרה. זאת אומרת, חיסונים שניתנים בתקופה למשך שנה שלמה. זאת אומרת שזה לא משנה, ניתן בתחילת השנה, בסוף השנה. למעט חיסון לשפעת, שגם זה נמשך למשך 4 חודשים, מספטמבר ועד דצמבר. אז אם נמשוך את זה עכשיו, כדי להביא חיסונים בתי הספר, צריך להתארגן התארגנות מיוחדת.
אז תתארגנו, אז שיתארגנו.
הוא כבר לא שם, אבל אני רוצה לדייק, כדי שלא נעשה עוול לשאשא ביטון.
ניקח החיות מטיפת החלב ונעביר אותן לבתי הספר, כדי שיעשו מבצע חיסון מהיר, ואז מה יקרה בטיפות החלב לא יחסנו, בחיסוני ילדות שהם לא פחות חשובים. אני פשוט מכיר את המערכת הזאת, ואני...
כלומר, השיקול שלך פה הוא לוגיסטי?
השיקול שלי הוא לוגיסטי, ואני חושב שבסופו של יום יותר נוח לעשות את זה באמת בצורה של מחוץ לבתי הספר. הייתי כבר בדיון כזה בזמן שהיינו משטח חיסוני פוליו, הייתה לחץ גדול מאוד מצד גורמים פוליטיים לחסם בבתי הספר, כי זה נראה שזה תהליך...
כי היא אמרה בשיקול שאמרו לה, אבל את בעד, חיסון שפעת בבית ספר, אז היא אמרה, כן, אבל זה חיסון מוכר, שיש לו ניסיון של שנים, וזה חיסון לא מוכר.
רגע, אבל אני חייב באמת...
כבר תגיד, שהיא דיברה קצת כמו איזה באמת מכחישת קורונה, שהחיסונים האלה לא לגמרי מוכרים, לא לגמרי בטוחים, וכל הדבר הזה, שזה מאוד מטריד.
פרופסור גרוטו, אני, מכיוון שלא ראית את הרעיון, אני חייב לתקן, אני צפיתי בו פעמיים. היא לא דיברה כמו מכחישת קורונה, והטיעון שלה לגבי החיסונים בבתי הספר היה פשוט. אמר, יש עכשיו 35 ימים, גם למבצע פרסום אגרסיבי וגם לחסן כמה שיותר. בכל ספטמבר יש 6 ימי לימוד, צריך להכניס את הילדים לשגרה אחרי שנה וחצי טראומטית, והיא חושבת, היא אמרה פשע, וזה מילה רעה. אבל היא חושבת שלעשות בשישה ימים האלה גם חיסונים בתוך בית הספר, ישבש להם את כל השגרה, וזה טיעון שאפשר להגיד אותו ולהישאר בחיים.
רק אני רוצה לתקן פה, ששלחה לי, שנייה, ששולחת לי מורה, פתחתי לוח שנה, גילוי נאות, אני מורה, כך שעשיתי זאת לפני כן, הפתעה, יש 13 ימי לימוד. בבתי ספר שלא לומדים ביום שישי, יש 10, ולא 6, היא אומרת שיש 13 ימי לימוד.
טוב, אני לא יודע להתווכח עם הנתון הזה. כן, פרופסור גרוטו.
אני לא חושב שיש לנו מערכת שיכולה להתארגן ב-35 יום, ואפילו יותר מזה, לעשות חיסונים, לחסן את כל הילדים, או חלק המשמעותי מהילדים ב-10 ימים, גם אם זה 10 וגם אם זה 13, ואפילו אם זה לא היה חודש וחגים. ואנחנו ראינו את זה גם שהעילות של קופות החולים מספיק טובה כדי לחסן, וככה אנחנו נוהגים גם בחיסונים אחרים, ובהתפרצויות אחרות שהייתה התפרצות הפוליו פה, אנחנו, כמו שאמרתי, בדחנו את זה לעומק לפני ולפנים, וראינו שזה לא יתן תועלת לחסן בבתי הספר. אז זה גם מבחינה לוגיסטית וגם במבחינת ההפרעה באמת לשנת הלימודים, שצריך להיפתח עכשיו בפתח.
האם גם אתה לא סומך ב-100% על החיסונים האלה?
לא, אני סומך עליהם ב-100% ומיליון אחוז. אני לא רואה פה בעיה.
רגע, אבל אני רוצה להקשות עליך פה, פרופסור גרוטו, אתה הרי בעסק הזה 500 שנה, וזה המקצוע שלך, ואתה יודע מה אומרת או אומר אישור או חותמת של FDA, ועוד פעם, אני חייב להוסיף את זה כל הזמן, לפני שגם אותי הפכו למטורלל, אני מוכן לקבל את הזריקה השלישית עכשיו, ואני בעד שכל האוכלוסייה תתחסן בשלישית, רביעית ושביעית, ועדיין כגורם האחראי והמחליט, פרופסור גרוטו, בלי אישור אפילו חירום, האישור המוגבל הזה, שקיבלו שתי הזריקות הראשונות, אתה יודע שזה משמעותי מאוד, זה לקחת אחריות עצומה על הכתפיים.
תראה, יש הבדל מאוד גדול בין אישור עקרוני למתן החיסון לבין שיטת המתן שלו. ולאורך השנים, גם כשאני ניהלתי את תוכנית החיסונים של מדינת ישראל, חיסוני השגרה, חיסוני המבוגרים, לפעמים קיבלנו החלטות לתת את החיסונים קצת במינון בשיטה שונה ממה שה-FDA המליץ או גופים אחרים רגולטוריים. אז מדובר בשינוי בתוכנית. אני לא חושב שזה כזה דרמה, ואם יש לנו בסופו של יום היתרון שלנו, שאנחנו מצד אחד מדינה שתחיל לחסם הכי מוקדם, צריך שאנחנו יודעים הכי טוב, יותר מכולם, גם יותר מפייזר אפילו, מה קורה עם הדעיכת רמת החיסונים, וראינו אתמול בדיון לצטם שזה אכן קורה. לחילופין, מצד שני, אז יש לנו את הדאטה אצלנו, אנחנו לא צריכים לחכות לאסוף את הדאטה, יש פה מספיק מומחים שיכולים לאשר, זה לא מצב רגיל שבו אנחנו בודקים...
זאת אומרת שברמה המקצועית, פרופסור גוטו, אתה רגוע לגמרי, ואם גם היו שואלים אותך עכשיו, אם היית בצוות המומחים או בתפקיד הקודם, היית אומר ללא היסוס, ותן לנו את זה גם, תסביר לנו את זה גם רפואית.
לתת בוסטר.
כן, לרפואית מבחינת ה-RNA הזה, השיטה הזו, שאם כבר נתת שתי זריקות, אז כבר אין שום הבדל משמעותי בשלישית.
אני קודם כל אגיד ככה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שחיסונים ניתנים בכל מיני שיטות, למשל חיסונים שניתנים בזמן 0, 1, 6, ב-3 מנות, חיסונים שניתנים ב-4 מנות, זאת אומרת, זה שונה, ואנחנו, לגבי חיסון ה-RNA, אנחנו לא יודעים בדיוק איך לתת אותו, וההחלטה על חיסון, שני חיסונים בהפרש של 28 או 21 ימים, החלטה שרירותית שקיבלה חברה. עכשיו פה, אני חושב שבמצב הזה, זאת אומרת, יש לנו אפשרות להוסיף ולשנות, על בסיס הידע שיש לנו בשתי המנות הראשונות. ההיגיון הביולוגי אומר שאם אחרי שתי מנות לא ראינו תופעות לוואי, יש תופעות לוואי ויש סיכונים, אבל בסופו של דבר התועלת גדולה מהנזק, ואני אתמול מאוד השתכנעתי בדיון, כי הוצגו נתונים חד משמעיים על הדעיכה של החיסון, ועוד נתון חשוב שהוא יש קורלציה לא רעה בין דעיכת הנוגדנים לחיסון, שזה גם שאלה שהייתה.
ראית את הסרולוגית של ביבי?
לא, אני לא ראיתי.
אני לא מבין, אתה עדיין משתתף בדיונים?
מה אתה אומר?
אתה עדיין משתתף בדיונים?
אני חבר בצוות הטיפול במגפות, הייתי לפני שהייתי במשרד הבריאות, ואני גם ממשיך
אחרי. אז אני מבין שמשחרר רק המוות משם.
תגיד, אז אני מבין שמגיל 60 מחסנים?
הייתה התלבטות לאיזה גיל להתחיל, אנחנו רואים את הדעיכה מתחילה בגיל 60, אבל זה עוד לא מספיק ברור.
לא, תמליץ עם 60, נו.
לא, אבל ביבי אמר 50.
הגודל, אז זה אני אישית חושב שגיל 70, הייתי מתחיל בגיל 70, ובסך הוא צריך לעשות פה את המשתה מהיר ולהתארגן ולהתחיל עם הקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר.
יש לי שאלה מקצועית נוספת, שאלתי אותה אתמול את גלי הרב, מעניינת גם התשובה שלך. הנוגדנים הרי זה לא הסמן היחיד לרמת החיסוניות שלך, כי אתה עצמו, שהוא קיבל את הזריקה, בזיכרון הגנטי שלו, יש את הנוגדנים, וכשהוא, גם אם אין נוגדנים בדם, מה שהסבירו לי זה כשאתה פוגש את החיסון, הכל, העסק מתעורר והוא מסתער עליו ומשמיד אותו. אז למה זה בעצם לא מספיק לנו?
נכון, בן, מה שציינת זה באמת משהו שהוא בהחלט, אנחנו יודעים שלא רק הנוגדנים, אין לנו נתונים על מה שקורה בשאר החלקים שמערכת החיסון, כי זה הרבה יותר קשה לבדוק את זה. נוגדנים זה קל לבדוק, עושים בדיקת דם ורואים אם הם יעלו, ירדו או שנשארו אותו דבר. אבל כמו שאמרתי אתמול, בכל זאת, במחקר שהתפרסם ממש אתמול בלילה ונעשה בזה, בכל הקשיב על ידי פרופסור גילי רגב, ראינו שבאמת גם יש קורלציה מסוימת בין דעיכה בנוגדנים לדעיכה בחסינות. וזה מושש את האמירה שבכל זאת כנראה הירידה בנוגדנים היא דעת גם על ירידה.
טוב, מתי מתחילים לחסן חיסון שלישי? מתי זה קורה? מתי מתחילים?
נראה לי שזה יקרה לקראת שבוע הבא שנתרגל. זה לא דורש
שבוע הבא.
אוקיי. ובמיוחד אם הולכים על גיל 70 פלוס, שזה קבוצה יותר קטנה.
לא, אמרו 60. אמרו 60 פלוס.
כרגע, לפחות בדיון אתמול הייתה מחלוקת על הגיל, ואני מניח שמשרד הבריאות צריך להחליט בה. בשאלה הזאת, כי אין לזה תשובה מדעית מוחלטת, זה יותר החלטה של ניהול סיכונים, וגם נסתכל על הלוגיסטיקה, אני אומר עוד פעם, נתחיל גם זה שיקול, ולהתחיל okay. קודם כל להתנפל על גיל ה-70, זה יותר קל מאשר מגיל ה-60, יש הרבה יותר אנשים שצריכים להיכנס למעלה.
ברור. פרופסור איתמר גוטו, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה ויום טוב.
יום טוב.
קיצר, אני אשיג אישור לקבל אותה, מה את חושב?
יפה, מעולה. פרסומות.
אתם מאזינים ל ינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
1 2 כן. יש איזה ז'אנר בטיק טוק של... אתה בטיק טוק? אתה נכנס קצת?
לא. לאלונה יש חשבון טיק טוק שבו היא מעלה סרטונים שהיא עורכת בנושא הארי פוטר. אבל אני לא שם, ואני שוקל אולי, אולי הגיע הזמן להיכנס גם לשם.
טוב, יש שם דברים ביזריים, אתה יודע, טוב, כל מה שקורה בסקס ובחורות וכל הדבר הזה, אין מה להכביר מילים, זה, אתה יודע, פשוט מה שנקרא ל...
אשכרה?
כן, ברור, מטורף. זאת אומרת, זה על גבול הפורנו כזה, זה לא נעים, זה פשוט מטורף, מטורף מה שקורה שם. אבל לא על זה אני בא להכביר מילים, כי מה, נדבר על זה, עוד פעם נצא זקן, עוד פעם זה, כאילו מה אני פה שם, אתה יודע. אבל...
זקן במקרה הטוב, כן?
כן. מה שאני חושב אי אפשר להגיד, ומה שאני...
בדיוק.
מה שאני לא חושב...
נו, נו, תתקדם לז'אנר בטיקטוק,
יש שם ז'אנר של הוצאת פיצונים שחורים מהפנים וכל... ראית, בקיר הזה, איציק? ראית את זה? ראית את הדבר ההזוי הזה?
לא, ואין לי מושג למה אני צריך להכיר את זה, ושלא נדבר על המאזינים.
כל מיני פצעים מוגלטים, כאילו יש לך ז'אנר, עכשיו בגלל שאני מסתכל על משהו, אז הוא מביא לך עוד סרטונים. קיצור, אתמול, איזה שעתיים בלילה, ראיתי סרטונים איך מוצאים לאנשים שחורים ומוגלה בפצעים.
אתה יכול להעביר לי רשימה של הציוצים שצייצת תוך כדי הסרטונים האלה, כדי שאני אבין כמה דברים?
זה היה מאוחר, לא חושב שצייצתי שום דבר באיזה שתיים בלילה. אבל בקיצור, המצב הולך ונהיה חמור, זה מה שאני רוצה להגיד לך, פשוט זה נהיה חמור.
טוב,
זהו, כותרת וואלה
וזה לא רק בנושא הפיצונים בטיק טוק, אלא למשל כשאני חושב על, מה כותרת וואלה, תגיד?
לא, זה נושא אחר, אז תמשיך.
כשאני חושב על, למשל, אם ננסה להיכנס לנעליו של חברנו ראש הממשלה לשעבר נתניהו.
כן.
שבאמת המצב הולך ונהיה חמור, כי עכשיו לא רק גורש מבלפור, נוטרל ונושל ממנמי השלטון ומקבלת ההחלטות, מטריל את בורלה בפרטי בנתוך שימום. נתן, בן דודו אהוב, עכשיו אני לא ציני, נפטר אתמול או שלשום. מצד אחד אני נזכר שהם הודו בגלוי שהוא מממן אותו, כי ככה זה נהוג אצלם במשפחה, אז, עכשיו, אז מי שמממן איננו, אז כמה אפשר לסבול? מצד שני... הוא עוד לא שילם לו 300 אלף דולר שהוא חייב לשלם לו, עכשיו יכול להגיד הוא מת חברים, אני מצטער כבר אין למי לשלם.
אגב, הוא כתב עליו הספד מאוד יפה בטוויטר אתמול נתניהו.
יפה, לזה אני מכוון ואני אקריא את זה באנגלית דווקא. בנג'מין נתניהו מצייץ: Nathan Milikovsky, my beloved cousin, passed away last night after a long illness. Sarah, Yair, Avner and I grieve with his wife Rebecca, his daughters Brina and Shira, and his siblings Danny and Mehdi. ומי חסר?
נו.
נו, לא מתאבלת?
אתה בוא, אתה נכנס לעניינים, תגיד, אתה רוצה שיכנסו לך לעניינים המשפחתיים שלך? מה זה עסק שלך? מה אתה נכנס לעניינים המשפחתיים שלו?
התשובה היא כזו, א', מתעסקים. ועוד איך מתעסקים בעניינים המשפחתיים שלי, וזהו...
לא ראיתי, אפילו, לא ראיתי.
אפילו, כן, זה כל פעם שאיזה ביביסט הזה, אז למה אשתך זרקה אותך, ולמה אחיך פה, לא נכנס לי אפילו מאוזן שמאל ויוצא מימין, כי זה אפילו לא נכנס. לבריאות שיהיה לכם, ועושים את זה כי אני לא יש ציבור, ולא נבחר ציבור, אני עיתונאי מוכר. כשאתה ראש ממשלה 15 שנה, וכשאתה, ואני לא יודע מצוותו של, או מצוותה של מי, מנשל ומעלים מהחיים את ביתך הבכורה. זה עניין שהציבור צריך לדעת אותו.
טוב.
ואני שואל את עצמי עכשיו, רק כבן אדם, מה מפריע לך בציוץ להכניס את הבת הבכורה, שהיא הקרבה שלה לנתן מיליקובסקי עליו השלום, היא בדיוק הקרבה של יאיר ואבנר. מה זה, למי זה עולה כסף בטוויטר? אם זה היה עולה כסף, הייתי אומר, בסדר, משפחת נתניהו, זה עולה כסף. למי? אלא אם כן יש הוראה שאסור להזכיר את שמה, וזה מפלצתי, זה הכל.
כן, אבל תראה, אני רואה סרטים בטיקטוק, איך מוצאים לאנשים חצ'קונים ופצעים ומוגלה, ואתה מתעסק בחצ'קונים ופצעים ומוגלה של אנשים אחרים על הבעיות שלהם.
שקובעים את גורלי.
כן, מה, בסדר, נכון, קובעים את גורלך, אבל לפני רגע אמרת שהוא לא ראש ממשלה, אז מה הקטע? לפני שנייה אמרת, אמרת גורש מבלפור, מה זה? למרות שהאמת היא שבאופן אמיתי... הוא עדיין קובע את המדיניות, כי אתה רואה שגם בעניין של החיסונים, הוא עדיין קובע את המדיניות.
יפה. אז הנה, א', נתת לי תשובה, וב', אין מה לעשות, אינון, זה לא מומצא אצל נתניהו. כשאתה ראש ממשלה, או שר, או נבחר ציבור, אפילו אתה יודע שאפילו סודיות, הסודיות הרפואית המפורסמת, הרי אם אתה תתיישפז מחר חלילה, אסור בכלל לכתוב שאתה מאושפז, אבל אם ראש ממשלה או שר או חבר כנסת או רמטכ"ל, אין להם סודיות רפואית, והתפקיד שלנו זה לפשפש בכל דבר שיכול ללמד אותנו על אופיים, על האינטרסים שלהם, על המהלכים שלהם, על הרקע שלהם, על מה שקורה להם בעבודה, בבית, על מה הם למדו, על מה הם עשו. כל משפט שהוא אומר זה ניוז. וכשאתה קורא את הציוץ הזה, לי מתהפכות המעיים.
טוב, אז שלא יתהפכו לך המעיים על יחסים של אב וביתו, שזה לא עסק שלך. ואני רוצה להודיע לך, זה לא...
שעה הסברתי לך למה זה עסק שלי.
זה לא עסק שלך. גם אם הוא היה ראש ממשלה 15 שנה, עניינים אישיים בתוך המשפחה ופצעים מוגלטים של אנשים אחרים, זה לא עסק שלך בעניינים אישיים. תודה.
חד משמעית, כן. זה התפקיד שלי. תתעסק
איך מפוצצים חצ'קונים בטיקטוק.
אם אתה צריך מבוא לתקשורת שעה ראשונה ללמוד שאת נבחרי הציבור וגוזרי הגורלות אין להם חיים פרטיים, וכל דבר שהם אמרו, וכל דבר שהם עשו, כמו כל מתלוננת שצצה בנושא דונלד טראמפ, וכל משפט שאמרת בגיל 13, זה ניוז.
בסדר, תתעסק בזה.
לא כל שכן, אירוע שהפרשנות שלו היא, שזה מפלצתי, זה לא אנשים, זה מפלצות.
זה משפחה שלו, זה ענייני משפחה שלו, זה לא עסק שלך.
זה כן.
זה לא. בדיוק כן. אז תתעסק בבנות של גדעון סער, טוב?
נו, מה הייתה?
תתעסק בבנות של גדעון סער.
כאילו לא התעסקו.
בסדר.
איפה היית באמת שכולם צרכו שגדעון סער היא הבת שלו יוצאת עם ערבי? איפה היית?
אז זה בעיניי מכוער להתעסק בילדות של גדעון סער ולהתעסק בילדים של ביבי נתניהו, בסדר?
אין דבר כזה.
אז אל תתעסק, יש דבר כזה.
אין דבר כזה.
ואני זוכר אותך כמה אמרת זה מכוער להתעסק בילדות של גדעון סער.
לא, זה מכוער לעשות לשני בגלל שיוצאת עם ערבי.
למה? אז מה ההבדל? אז שהוא לא מתעסק בבת שלו. יש אנשים שחושבים שלצאת עם ערבי זה לא בסדר. אז מה, אתה עכשיו מתחיל להגיד לי זה כן וזה לא?
אם אתה לא מבין את ההבדל, אני אסביר לך עוד פעם. אתה מדבר כאן באופן עקרוני על ההתעסקות. ההתעסקות היא לגיטימית, היא חלק מהתפקיד שלנו עם מקבלי ההחלטות. חבל שאתה לא יודע את זה. עכשיו, כשאתה בתוך ההתעסקות, אני חושב שהיא בזכותה לצאת עם ערבי. זה דעה אחרת. כן, אני לא חושב שצריך לסמן אנשים, בגלל ש... אבל אני מעולם לא אמרתי, תשמע, אין פה ניוז, זה אחלה ניוז, זה סקסי, בסדר. זה הביא 1001 גלים ותגובות ושערות, ומה שאתה רוצה ולא רוצה, אבל כשאתה בא כעיתונאי, כן, שנלחם בתדמית השופר שלו, ואומר, אל תתעסק בביתו הבכורה של ראש ממשלת ישראל, 15 שנה, אתה שומע מה אתה אומר?
הבנתי.
זה לא מעניין את הציבור שהאיש נשאל את הבת שלו?
אז אם מי היה הבת של גדעון סער יוצאת, זה גם לגיטימי להתעסק?
אלוהים ישמור, הרגע אמרתי.
אני שואל אבל... אותך, לגיטימי
ברור,
להתעסק?
ברור, כן, סבבה. אני יכול להתווכח עם התזה סדר. עצמה, אבל אוקיי. כן, ואם מי הבת של גדעון סער יוצא...
בך אין בעיה, שהבת שלך תצא עם ערבי, אין לך בעיה.
אני לא אוהב את זה, אבל אם זה עשה אותם מושרת, זה עשה גם אותי מושר.
אז גם האנשים שלא אהבו את זה אמרו את זה, וזה לגיטימי להתעסק בזה.
יואו, אלוהים, אבל אתה לא, אבל אתה, אבל זה לא יכול להיות שלא תבין מה שאני אומר.
אתה אומר שלא תאהב את זה, אז אנשים שלא אהבו את זה, שיוצאת עם ערבי, נתנו לזה פרסום, כמו שאתה נותן פרסום על הבת של נתניהו.
אין לתאר.
יש לתאר.
לא, אין לתאר.
לא, יש לתאר.
אני הסברתי לך שאין לי בעיה עם הפרסום.
תסק לי בבת של נתניהו.
אני הסברתי לך שאין לי בעיה עם הפרסום. כמה פעמים אני צריך להגיד לך את זה? אני מתווכח עם האידיאולוגיה, לא עם הפרסום.
מה האידיאולוגיה? אתה אומר שזה מפריע לך אם הבת שלך תצא עם ערבי, אז מה אתה מתווכח עם האידיאולוגיה?
שו אלוהים ישמור, אנחנו מדברים על עצם העיסוק בבת של מה מסובך בזה. אני יכול להתווכח אם זה שווה שיימינג, אבל אני לא יכול להתווכח שהבת של גדעון סער היא ניוז. מה מסובך בזה?
אז מה הבעיה?
אלוהים שבשמיים.
אז אוקיי, אז מה, אבל עם מה אתה מתווכח? אתה מתווכח עם זה שאמרו שזה לא בסדר שהיא יוצאת עם ערבי?
אני בתזה, בנקודה הזו, להגיד לך שאני אשלח את הבנות שיצאת עם ערבים? לא. להגיד לך שישמח אותי? לא. אם תהיה תקלה כזו, אני אסתכל בעיניים של הבת שלי, היא תדע שאני לא מבסוט, אבל אם היא תהיה מאושרת, אני אהיה מאושר, ואתפלל חרש לכישלונו של הקשר. בסדר? אבל זה לא קשור לדוויכוח שלנו. אתה אומר שלא, מה פתאום אתה מתעסק בחיים הפרטיים שלו? לא, זה לא. פשוט לא. טוב, זה קשור.
בוודאי. יש פה איזה סתירה לוגית בטיעונים שלך, אבל לא משנה, עזוב, נמשיך.
אין שום סתירה ושום לוגית.
בקיצור, מה שאני אומר, עזוב ילדים של אחרים, בסדר? ילדים זה דבר, עזוב ילדים של אחרים, אל תתעסק בילדים של אחרים, תאמין לי. זו סגולה לרפואה ולאריכות ימים.
אני כבר מעריך ימים, ואני לא מאמין לך לא לזה ולא להרבה דברים אחרים. אני אמשיך להתעסק, זה התפקיד שלי, ואם יתברר מחר...
יש לך מספיק במה להתעסק עם נתניהו, גם בלי הבת שלו.
לא, אין לי. זה אחד, כמי שכתב עליו שני ספרים ומוציא בקרוב את המהדורה החדשה והמורחבת של השלישי, אני אומר לך שהאירוע הזה הוא אירוע מכונן. כל מי שהכיר את נתניהו לפני שהוא התחתן עם אשתו הנוכחות, יודע שזה אירוע לא רק מכונן, אלא אף מטלטל. וכל מי שאבא כמוך יודע את זה.
בסדר.
וגם הציבור צריך לדעת שהוא יודע את זה.
אני מקווה שאחרים לא יתעסקו עם הילדים שלי, ואני לא רוצה להתעסק עם הילדים של אחרים. אוקיי? אוהב, תודה. תתעסק במקום זה.
יופי, אבל לא דיברנו עליך.
שתוך חודש עברנו ממקום 5 בעולם בטיפול בקורונה למקום 17. שאנחנו אחרי שוודיה, כן? שוודיה, ואחרי טורקיה אנחנו היום. מקום 17, תוך חודש, תודה בנט. תתעסק בזה שליברמן מעלה את המחיר על חשמל ב-30%, כן? ועל הקולה, ועל הוודקה, אבל הוא לא יעלה, בסדר? שיעלה נראה אותו גבר על הוודקה, בסדר? תתעסק בזה. תתעסק בזה שנפתחות מחלקות קורונה חדשות, אחרי חודשים שסגרו פה את המחלקות קורונה. אוקיי? תתעסק בזה שמתעסקים פה בגל גברם, בדוגמנית שטוענת, שאני לא יודע אפילו מה היא טוענת, שהטריד אותה סוכן דוגמניות ההוא, שי אביטל, ולא פי 400, אתמול ראיתי בטלוויזיה, פי 400 ממה שמתעסקים באונס התפוז המכני שהיה לאישה חלשה בשכונת התקווה שאנס אותה מסתנן אריתראי. בדברים האלה תתעסק בבקשה, לא בבת של ביבי.
אתה בעוד 400 אלף שנה לא תוכל להגיד לי מה להתעסק, זה רק כדי להסיר ספק. אולי יש מאזינים שחושבים שאני ישבתי ורשמתי את הרשימה שהכתבת לי. אני אתעסק מה שאני רוצה, ואני אמשיך להתעסק בין היתר גם בבת הבכורה המנושלת והמועלמת של ראש הממשלה. זה אחד. שתיים, לגבי וודקה.
כל הכבוד.
אתה לא מעודכן. ליברמן לא שותה וודקה בכלל. הוא שותה רק יין. ובוא נראה אותו, באמת מעלה את המס, את המכס על יין. שלוש, באמת, פותחים מחלקות קורונה, זה דבר שלא היינו בו. כן, בעולם יש גל רביעי, חשבנו שזה גל קטן, מתברר שזה לא גל קטן, ואמרתי לך, בתחילת השעה הראשונה, אני מאוד לא מרוצה מאיך שאני רואה, לא התוצאות, כי התוצאות עוד אין. לשמחתנו עוד אין מספרי תמותה מבילים וכו', אבל מחוסר הנחישות וחוסר המנהיגות בטיפול בקורונה. אני אומר את זה כשופר של, לא זוכר כבר מי, של גדעון וליברמן ובנט ושקד ומתן כהנה ודודה שלי. ולעומת זאת אני רציתי להגיד לך שמי שיורדים קצת מהפסים, וזה משעשע לראות אותם, זה חברינו החרדים. שגפני אתמול מצווח, איך אני אוהב את זה, ככוחייה שבנט רוצח. עכשיו, תראה, זה לגיטימי להאשים את בנט במספר המתים שיהיו כאן בקורונה בתקופת כהונתו, אנחנו עוד לא יודעים את המספר. אבל אם בנט רוצח, מר גפני, שירדת מהפסים, מה נתניהו? 6,500. זה רוצח המונים, זה, באמת, זה מס מרדר.
באמת בנט האשים אותו בזמנו באחריות ישירה למותם של אלפי אנשים, נכון? פה אתה צובח על גפני, אגב, שחזר בו מהמילה רוצח, אבל בנט שלך, כן? נפתלול שמבינטט אותנו אמר על נתניהו בזמנו שלנתניהו ולמירי רגב יש אחריות ישירה למותם של אלפי אנשים. שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
רגע שנייה, אני רק רוצה להוסיף שינון, כרגלך לא הקשבת, כי אני אמרתי שלגיטימי להאשים את ראש הממשלה במספר המתים, פחות לגיטימי, והוא באמת גם חזר בו הצווחן גפני, להגיד שהוא רוצח. אוקיי, תתחיל קצת להקשיב, לפחות שאני אדבר אליך.
לא, אני לא אקשיב, אני פה על תקן רק להוציא, אני לא קולט, רק פולט, מוציא החוצה.
רשמתי.
יור סיאת שס, מלכיאלי, שלום.
שוב שלום.
מה נשמע?
ברוך השם, מצוין.
מה, אתם באטרף עליהם, אה? לנפתול ושקד.
מה זה אנחנו באטרף? הם אטרף אחד על השני. הם לא מסוגלים לממשלה. אתה יודע מה? כל כך מביך לראות את זה. אתה, לא תמיד המצלמה של ערוץ הכנסת לוקדת את כל מה שקורה בתוך המליאה. מי שיבוא יישב במליאה ויראה את הצעקות שיש בין ראשי הסיעות שם, בין כחול לבן, לימינה, בין ימינה, ליש עתיד. הם רבים לפני כל הצבעה. הם לא יודעים איך לנהל כלום. הכל הראיסים שלהם בכלל לא נמצאים בכנסת. אלקין הרי יושב בבית, שלח את הנורווגים שלו להסתובב, לא מנוסים. ואתה מכיר ממשלה שנופלת פעם אחר פעם, בתוך חודש מההקמה שלה? עכשיו יתרה מזאת, זה מה שהציבור ראה. אתה יודע כמה הצעות חוק הם לא מעלים מחשש שאין להם רוב? אתה יודע שאתמול היה כמעט 20 הצעות חוק טרומיות, הממשלה במקום לענות, הרי אתם מושלים, אתם סיפה במראה שאנחנו לא יודעים למשול. אתה יודע מה השר התורן ענה כמעט על רוב הצעות החוק? אנא ממכם, תעשו טובה, תורידו את הצעת חוק, בוא נחשוב, בוא זה. אין פה באמת מדיניות נכונה, עקבית. ההרגשה שלנו באופוזיציה, שאנחנו כאילו מנוהלים בידי כלום, בידי קבוצת חובבנים, ככה רואים את ההתנהלות של הממשלה ויש את הכנסת, את הקואליציה, וזה מטריד.
אתה נשמע קצת בקריז, חבר כנסת מלכיאלי.
ממש לא, לא, תמיד אני רגוע, תראה, אני אגיד לך משהו, כשאני רואה
כאן... אני רואה אתכם, אבל תראה, אני רואה אתכם צורכים, אני רואה כל... בשבוע שעבר זה קפץ לאריאל בוסו, חבר כנסת חרוץ אצלכם, ציוץ כזה שהוא מחק מיד, תוחלת החיים בפריפריה הזה, והוא שכח שזה באחריותו, ממשלה של חודש ימים. אתמול או שלשום אמר את אותם דברים, חבר כנסת אחר משעס, ואז עלה קושני מישראל ביתנו והזכיר לו, הלו, 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 זה אתם, 40 שנה ו-12 רצופות, זה עוד לא אנחנו, בעוד שנתיים תוכל להתחיל לסכם את המפעלות של הממשלה הזו.
לא, לא, אגב, אפרופו שמבקרים אותנו שאנחנו צורכים וסובכים, גילינו שלצורך זה משתלם. היה איש אחד, שתי אנשים, ישבו ביציאה, צרכו וצבחו בצורה מביכה, אחד נהיה השר לענייני מודיעין, אחד יו"ר הכנסת. והם מטיפים לנו היום להיות עדינים.
אני מזכיר לך, חבר הכנסת מלכיאלי, שנתניהו סיפר בקולו. קודם כל, אני חייב להגיד, אתם עושים אופוזיציה על הכיפק, ואתם מלאי נחישות ולוחמנות, וכך צריך להיות. אבל בזמנו נתניהו סיפר בקולו, באיזה שפת בחירות, שהוא ראה תמונה, אגב, זו תמונה שאני צייצתי, של יועז הנדל יושב עם נפתלי בנט בבית קפה במודיעין, ואז הוא אמר, הבנתי שהולכים פה זה, ואז מיד מיניתי אותו לשר ביטחון. קודש הקודשים, אני מזכיר לך, אז הם לא המציאו את זה.
לא, אתה רוצה לשמוע איפה נתנו משחד בעוד מקומות? ליברמן הבריון, קיבל משרד הביטחון, כי פחדו ממנו. כנל בנט.
ממי הוא קיבל? ממי את כל הדברים האלה?
ממי שהיה חשוב לו...
אתה בא בטענות בין למשחד או לסחטן? למי אתה בא בטענות?
אני לא מגיע, תאמינו לי, אני מסביר, אני רק אומר, אבל שהסחטנים והבריונים היו כאן, היו כאן כל הזמן, אבל בסוף מסתכלים עלינו החרדים כסחטנים, צריך לזכור, כשאלה מחלקים מיליארדים ותיקים בלי סוף, תראה את הנורווגים, תראה מה הולך שם, תסתכל איזה קואליציה של 61, 34 חברי ממשלה. ביבי במשחקה, קואליציה של 73 לא היה דבר כזה, ושחטו אותו. ותראה מה קורה עכשיו. אבל כשאתה אומר איך אני מרגיש שאני צריך להגיד לך משהו, אני מקבל הבוקר סרטונים של אנשים תוסכלים, שזורקים ביצים ברחובות, מגדלי
הביצים. החקלאים מפגינים,
זה נכון. בוא רק אני, כן, לא עשיתי מקודם, הכותרת הראשית בוואלה זה שהחקלאים מוחים ברחבי הארץ נגד הרפורמה בענף, תחזיר אותנו 70 שנה לאחור, ואני רואה פה סרטון שמשליחים ביצים, זה כואב הלב.
זה מתוך סקול, הייתי אצלהם שבוע שעבר בסיור, והשבוע היו אצלנו בסיעת שף. יש כאן אנשים שהם מלח הארץ, שומרים על המקומות הכי רגישים מבחינה ביטחונית, מול שר אוצר אטום, מול שר אוצר ששולט בחקלאות.
לא, אבל בן אמר שהוא עושה עבודה נהדרת.
חד משמעית.
שר האוצר הוא איש אטום ואכזר.
איש אפל.
שמעלה מיסים.
הוא דרקון. ואגב, עוד לא דיברנו על הוודקה, אתה יודע שאולי חלק וודקה להמונים בחינם?
אפרופו בנות של, אצלו לבת היה 7,000,000 שקל בחשבון.
אבל היא לפחות נחשבת לבת שלו.
שיהיה לה בריאות לכולם, אבל תבין, יש כאן אזרחים...
הבעיה לכולנו.
רק שיהיה בצורה קשרה, ולא נצטרך להיות שמאלני בשביל לקבל את החיבור התקשורת ולא להיחקר על זה. אבל אני רק אומר, תבינו מה קורה כאן, יש כאן אלפי חקלאים פשוט מתוסכלים. כל הצביע, מי צועל ושמח? ארדואן, החקלאים בעזה, בירדן, שימו לב אנחנו הולכים.
חבר הכנסת מלכיאלי, אני רוצה דווקא, זה מעניין הסיפור של הרפורמה החקלאית, ואני מודה שאני חצוי, וכשאני אמרתי כמה מילים לזכות החקלאים באחת התוכניות, אמרו לי כן, אבל אחד, זה פולס, זה שקר שביוקר הפירות והירקות פה, וזה לא ייתכן, אתה הרי מייצג את השקופים, זה לא ייתכן שמצביעי שס או חלק מהם לא יוכלו לקנות אננס או תפוחים או ענבים בלי 50 שקל לקילו, זה אחד. שתיים, אנחנו המדינה היחידה בעולם שאתה לא יכול למצוא פה פירות וירקות, כל השנה לא בעונה כי היא חסומה ליבוא, ולכן אני דווקא כן חושב שצריך להגדיל את התמיכה בחקלאים, ברפורמה אין מספיק פיצוי לחקלאים, אבל כן, אנחנו צריכים להצטרף לעולם המודרני ולפתוח.
לא, אגב, אני לא אמרתי לסגור את היו, אגב, אני חושב שאני לא יודע לענות לבד על השאלות הקשות האלה.
גם אני לא.
אני רק אומר, המעשים החד צדדיים שהאוצר, בוא, איווט ליברמן בינינו לא כזה גאון. מאיפה הוא הגיע לכל ה... בואו, פקידי האוצר, תוכניות מגירה.
הוא לא כזה גאון, אבל הוא מטריף אתכם.
לא, הוא פשוט נכנע לפקידי האוצר עם כל הגחמות שלהם, לא?
יש לו רקע של
קניה. לא עשה.
מה זה להטריף? הטריף הכי קל, אם אני אבוא אליך, אסוף לך את האוטו, גם אני אטריף לך. כל שיקור ברחוב יכול להטריף כל אדם.
כן, תענו גדול.
אבל מיכאל, בוא נעזוב רגע את החקלאים. אני רוצה לשאול אותך על הדבר שאמרת בהתחלה. הצגת פה איזושהי מצב קטסטרופלי שהממשלה לא מעבירה כלום ולא זה. תשמע, אני גם עוקב אחרי הממשלה. אני רואה, יש להם הרבה בעיות. לא את הכל הם יכולים להעביר. יש דברים, למשל, רפורמת הקנאביס, הם לא יצליחו להעביר, אבל את כל החוקים שמטריפים אתכם, הם כן מעבירים. חוק הדיינים עבר, חוק הרוטציה. רוטציה בין בנט ללפיד עבר.
הדיינים לא עבר.
עבר.
בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר, תראו. קודם כל...
גדעון סער אתמול עושה שני דברים ביום אחד. חותם על תקנות השקיפות שאף אחד לא יעז לחתום עליהם, ומקדם עוד צעד את רפורמת הראיות הפסולות.
אני לא מתכחש שלהם יש 61. בוא, הם ממשלה. אני לא אמרתי, אני רק אמרתי...
איך תחזיקו ארבע שנים ככה? תסביר לי.
לא, אני נותן, זה לא יהיה ארבע שנים. אני אגיד לך מה, לא בגלל שאנחנו גאונים. קודם כל, יש אי לנו סייעתא דשמיא, אבל בלי קשר לזה, אתה רואה איך הם מתנהלים, אתה רואה את המריבות הפנימיות שם. קשה מאוד להחזיק כאלה קוטביות בין אחד לשני. אני יושב שם ראש ממשלה מסכן, בלי שום סמכות, מתוסכל, מנסה לעשות משהו ללא הצלחה, לא סופרים אותו. כמה זמן זה יכול להחזיק? כמה זמן יכול...
טוב, בוא נדבר אבל על למה העלינו אותך לשידור, בגלל שפנית לבגץ.
קודם כל,
איזה קצים
לשמוע אותי, מה?
לא, א', אנחנו שמחים לשמוע אותך.
הוא בסדר, אבל קהילי, אז רק שתדע.
אבל תגיד, אתה פונה לבגץ, אתה והליכוד, חברי כנסת משס ומהליכוד, פונים לבגץ נגד הקואליציה על מה שהם עושים לכם בוועדות?
הפושעים האלה שם.
אז בוא אני אסביר. קודם כל, השנים טענו שבגץ אסור לו להתערב בעבודת החקיקה, ולא שינינו את דעתנו. לא פנינו כעת לבגץ בנושא חקיקה. אחד. הלכנו לבגץ בנושא התנהלות של הקואליציה, וכבר ניצחנו. אני רוצה להסביר למה. איך ניצחנו? אם בגץ יסכים איתנו, מה שאני לא בטוח שיקרה, אני לא יודע, אני לא משפטן, לא יודע, אוקיי, אז נרוויח ייצוג יותר הולם באופוזיציה, לשרת את עם ישראל ואת מצביעי ימינה שאין להם ייצוג בכנסת. ואם בגץ ידחה אותנו, אני לוקח את הפסק, מגדיל את זה, מסגיר את זה, שם את זה בכניסה לכנסת, עוד מספר חודשים הרי אנחנו נהיה בקואליציה, העלובים מולנו יהיו באופוזיציה והרי יצבחו כמו שמיקי לוי צרח כל הזמן על התנהלות הדורסנית של הקואליציה בזמנו, ואנחנו נלך עם חותמת בג"ץ. זה בדיוק מה שאנחנו נעשה. אנחנו מבחינתנו כבר הצלחנו. אני רוצה לראות מה בג"ץ יעשה. כל מה שהוא לא יעשה, אני כבר הרווחתי. עכשיו למה אני עושה זה? כי הם כל הזמן מנפנפים בחרב הבג"ץ. לא אנחנו. הם אמרו בגץ, יועץ משפטי, אוקיי, אנחנו נלך לשם, אם ההתנהלות זאת תקינה, לרמוס את האופוזיציה, הרי אתה יודע שכמה...
הדבר היחיד שחסר לי, מלכיאלי, זה קודם כל, אני מעריך מה שעשיתם, עשיתם חכם, עשיתם נכון, רק חסר לי שתגיד שאתה מקבל את כל המשחק, גם עם בגץ, אתה יודע, אני למשל מתכופף גם בפני החלטות שלו שאני לא אוהב.
קודם כל, אני שומר חוק. אין מה לעשות. אני במדינת חוק, יש כאן בית משפט, משטרה. אני לא מתווכח, אני יודע איפה אני חי. בוא, היחידים שלא היו אנרכיסטים בקורונה היו אנשי ש"ס החרדים. בוא נגיד את האמת. הרי ש"ס, אלו שקיבלו את החיבוק התקשורתי, אלו היו אנרכיסטים. אלי אבידר שאמר לא להתחסן.
לא נכון, החרדים הספרדים קיבלו הרבה מחמאות גם בתכונית הזו, גם על האחריות שלהם במהלך הקורונה. אתה צודק.
אוקיי, גם, אנחנו אנשי שומרי חוק. אבל אנחנו לא הפכנו את הבגץ למר הדאטר שלנו. רק אנחנו אומרים, ברומא תתנהג כמו רומאים, אנחנו במקרה המשחק הזה, שמחר מיקי לוי וכל אבירי השלטון יבואו ויצעקו עלינו למה אנחנו מתנהגים אליהם ככה, אז יהיה לנו בגץ. אני רוצה להגיד לך משהו כמו שאף אחד לא שומע אותנו. אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה, שהליכוד ידע, איך אומרים, לקחת את השלטון ולהתנהג עם האופוזיציה בדיוק כמו
שלנו. תגיד, מלכיאלי, ברגע של כנות, לא עשיתם שטות ששמתם את כל הז'יטונים על נתניהו? יכולתם לשבת עכשיו בממשלה? בלי מנסור עבאס, בלי אף אחד, לשבת, לקבל תקציבים, ליברמן היה פותח איתך שולחן בשכונת התקווה, איזה כיף היה יכול להיות.
יפה, אז אני יודע שאני מבין היום באיזה ממשלה מטורללת אנחנו נמצאים עם זמברג מיכאל.
לא, אבל איתכם היא לא הייתה מטורללת.
לא, לא, אין דבר, תקשיב, קודם כל בוא נשים את הדברים על השולחן. אף אחד לא קרא לנו להיכנס, זה שקר שקר מספר 2000 שנפתלי בנט. אין לו סמכות לקרוא לנו להיכנס, זה לא בסמכותו, הוא לא קשור לאירוע בכלל.
קיצר, אתם לא התחלתם, טוב, סבבה.
קוראים לו איווט ליברמן, שיש לו וטו מי נכנס ויוצא, והוא בשנאת חרדים שלו, פעם זה היה שנאת ערבים, היום שנאת חרדים.
אתה אחלה מרואיין, מלכיאלי, תודה ובוקר טוב.
תדע לך שהרעיונות שלי יוצאים על פי המרעיין.
אבל פה אנחנו שניים
בבניין ציון ננוחם. ינון,
אני חשבתי שכשאמרו שצריך לחיות לצד הנגיף התכוונו אליי. מיכאל מלכיאלי, תודה, ביי. אלי סניור, שלום, שומע אותנו? שר, תעביר לנו אותו בבקשה על הקו. אלי, שומע?
בוקר טוב.
אהלן, ידיעות אחרונות וויינט, ובעצם חושף הפרשה המטלטלת של האונס של האישה בדרום, בשכונת התקווה, בדרום תל אביב.
האונס והתקיפה החמורה, יש לומר, כן, בהחלט.
תעדכן אותנו קודם כל מה קורה בפרשה.
אז בדיוק עכשיו אנחנו בבית משפט, לקראת דיון בערכת מעצר של החשוד שנעצר אתמול, החשוד השני, יש לומר, שכבר לא, ונגדו יש למשטרה כבר התאמות DNA שנמצאו בזירה עצמה. כזכור, אירוע שיום חמישי מתעוררת האישה משנתה, סביבות 5 בבוקר, שאותו חשוד פורץ לביתה, שולף סכין, מאיים עליה, מכה אותה, מתיח בקומקום, שובר לה את ערובת העין, את הצלעות, חותך אותה, נושך אותה, וגם תוקף אותה מינית, לאחר מכן נמלט. וסיפור עצוב, סיפור עצוב של מראה קצת עדה על החיים שם בדרום תל אביב, במקום שאין ממש אכיפת חוק כמו שצריך.
איפה זה עומד עכשיו מבחינת האכיפה? אני מבין שיש עצורים ויש DNA ויש כל מיני כאלה.
יום לאחר המקרה בעצם עצור במשטרה חשוד, אריתראי, בעקבות מצלמות אבטחה, כי מישהו זיהה אותו, אבל התברר שהוא לא החשוד. אתמול, אחרי שמגיעות תוצאות ה-DNA שהפיקו מזירת האירוע, איפה שזה קרה, עלה שם של חשוד אחר, ואתמול כבר מוצרים אותו בלשי צוות החקירה המיוחד במסעדה שהוא עובד. ועכשיו אנחנו בפני ערכת מעצר, אבל ברגע שיש כבר יותר ראיות פורנזיות מתוך השטח, אז
ה-DNA זה סוגר לנו, חותם לנו את העסק עם פלומבה. אז בוא נגיד למשטרה, אנחנו לא עושים את זה הרבה, שבהקשר הזה של האירוע הזה, יישר כוח?
יישר כוח ברגע שהחלו באמת את החקירה עם צוות חקירה מיוחד. לא יישר כוח בוודאי על הקטע שבהתחלה כל הסיפור הזה הוסתר ולא ממש דוברר.
מה זה הוסתר? אני לא מבין את האירוע.
אנחנו מקבלים את הסיפור, אתה יודע, אתה גם היית בתחום הזה חדשות, מקבלים סיפור מזעזע בדרום תל אביב, מתקשרים למשטרה, אני מתקשר למשטרה לקבל תגובה, אתה יודע, סיפור מטורף, שאתה שומע אישה ככה מותקפת בביתה, ובמשטרה בהתחלה אומרים, לא, זה לא בדיוק האירוע, אולי היא קיבלה איזה מכה קטנה בראש, יש לה היסטוריה של תלונות מעבר, מאינדיקציה ראשונה שעשינו בשטח, במצלמה, לא רואים כנראה שמישהו נכנס, משהו כזה, התנהלות תמוהה, שאני מדבר איתך 5-6 שעות אחרי, משהו שגם לך כעיתונאי, אתה יודע, קצת מקבע אותך, גורם לך...
כאילו, אתה מתחיל להגיד, אולי אין לי סיפור.
בדיוק, ואז במקום, אתה יודע, שזה באמת יהיה כבר מהתחלה כותרת ראשית, אתה אומר, רגע, בואו נשים את הטענה של האישה בסוגריים, במרכאות בציטוט, שזה מה שהיא טוענת, כי המשטרה עדיין לא הולכת איתך. ורק מאוחר יותר, שבשעות הצהריים מקימים צוות חקירה מיוחד, ומתייחסים לאירוע הזה כמו לרצח, ועושים את הפעולות והכל, מתבררת שהאישה הזאת באמת עברה פשוט התעללות מזוויה של איזה משהו כמו 20 דקות בביתה לבד שהיא נמצאת בבית.
על ידי כמה אנשים?
האיש אחד. היא טענה מהתחלה, איש אחד.
אמרת את הפוז המכני, אז אני ישר זה, אוקיי.
אז פשוט ככה היא תעוררה משנתה, ופשוט שהמשטרה באמת מתחילה לעבוד עם צוות חקירה מיוחד, אז היא עושה מעצר ראשון של חשוד אחר, שפשוט נראה שם הולך במצלמות האבטחה, וגם האליבי שלו לא היה טוב, כי הוא סיפר שהוא היה בבית באותה שעה, והוכיחו שהוא לא היה בבית, הריחו לו את המעצר לשלושה ימים, ועכשיו, אחרי שעלו תוצאות אחרות של ה-DNA, הגיעו לחשוד האחר.
אז ככה, אז חלק א' נכשלו, חלק ב' הצליחו, תגיד,
אני לא יודע מתי... לא הייתי קורא לחלק א' כישלון, כי אתה יודע, כשיש
לא, ברגע שמנסים להוריד אותך מסיפור, ואתה יודע, לדעתי, אם לא היית מתערב, זה לא היה מפוענח לעולם.
לא יודע, אבל אולי עושים את זה בשקט. אני לא יודע להגיד את זה, אבל כן, חלק א'
תגיד, אני רוצה לשאול אותך בכללי, סניור, כן. כמי שעוסק בזה ביום יום. המשטרה מנסה למזער, להמעיט, לדחוק, להדחיק, להעלים את נתוני הפשע בשכונות האלה?
אני יכול להגיד לך שאם היה אירוע קצת פחות מזה, הרבה פחות מזה, באזורים אחרים, בוא נגיד את האמת, בצפון תל אביב, במרכז תל אביב, היינו מקבלים על זה הודעה, לא בביפר, אתה יודע, בטלפונים, מהר מאוד. בטח שקורה דבר שכזה.
תשמע, זה דבר שכזה... מטורף מה שאתה אומר עכשיו. אתה אומר את זה כלאחר יד, ואנחנו באמצע שיחה ברדיו, ואנשים שומעים כל היום אינפורמציות. המשפט שאתה אמרת עכשיו הוא משפט מזעזע. מזעזע.
אבל אני לא חושב שזה מפתיע אותך, אינון. זה בדיוק מה שקורה, כאילו. הרי אנחנו מקבלים הודעות על כל גנב שלקח טלפון ברחוב, או על כל אחד שמחר כמה מנות סמים קטנות, מקבלים הודעות בלי סוף מהמשטרה, וזה בסדר גמור, אין לנו טענה. אירוע שכזה, בסדר גודל שכזה, אישה שעברה כזאת התעללות, ואני אומר, בוא נחכה גם לכתב אישום, כי אני מניח שיהיה פה כתבי אישום, תבינו מה עברה האישה הזאת, ולא יוצאת הודעה, וגם על המעצר שלו, אנחנו לא שומעים ביום שישי כשהוא נעצר, אלא רק במוצאי שבת, לפני שמביאים אותו לערכת מעצר, אז אתה יודע, או שלא רוצים לחץ, או שבמשטרה לא אוהבים, אתה יודע, סיפורים גדולים שאין להם את החשוד ביד. ואני אומר לך עוד פעם, כמו שאמר בן, החלק השני של חקירה מגיע עם כל הכבוד, כי בסוף להגיע לבן אדם, אם באמת אתה יודע, בסופו של דבר יוכח שהוא בכתב אישום, אז זה לא משימה פשוטה, והם הצליחו להגיע, והוא נמצא בחקירה, ועוד מעט נראה את הערכת המעצר שלו.
אגב, לצערנו זה דרכו של עולם, אתה גם סיפורים יותר מפלצתיים, אם זה במגזר הערבי או אצל הבדואים, או סתם רחוק מאוד מתל אביב באיזושהי פריפריה, זה הרבה פחות סקסי, הרבה פחות מדוברר, וגם הרבה פחות מגיבים לזה.
אגב, אני בעניין הזה מאשים יותר את התקשורת מאשר את המשטרה, כי בעיניי המשטרה מושפעת מהתקשורת, וכשאני אתמול פותח טלוויזיה, ואני רואה יום שידורים מיוחד על פרשת שי אביטל, כן, וגל גברם, וכל הדבר הזה שהיא אמרה, אני אפילו, אגב, אני לא יודע מה היא טוענת שהוא עשה לה, אני לא יודע מה הסיפור, אני לא יודע, כל היום מדברים על זה, והדוגמניות, והזה, ופה יש אונס של התפוז המכני בדרום תל אביב, שזה נדחק לשוליים בתקשורת, אז זה משפיע על המשטרה שלנו, וככה המשטרה מתפקדת.
סניור, אתה מוכן להסביר לי, אינון, שאתה חלק מהתקשורת, ואתה חשפת את זה, ועוד מה זה תקשורת? ידיעות אחרונות, זה הרי השטן הגדול.
לא, אבל מה שרוצה להגיד, אני מבין אותו, אבל תבין, אם דבר שכזה קורה, לא תמיד יש לנו את היכולות, ובוא נגיד תמיד, לא תמיד יש לי את המקורות שיגידו לי, שמע, יש פה סיפור גדול. בוא נאמר שאם הייתי פחות ערני, או לא הייתי מקבל את הטלפון, אז זה בשקט, ולא הייתי יודע מזה, אני לא...
לא, אתה שיחקת אותה, ואתה שיחקת אותה, ואתה עושה עבודה מצוינת.
יותר מזה, צריך להגיד עוד דבר, הרי בסוף הכל מייצר טראפיק, ואין מה לעשות. הטראפיק יהיה סביב דוגמניות וסוכן דוגמניות, שזה סיפור סקסי, תרתי משמע, וכל הסלב,
כי אנחנו חיים בתרבות סלב.
נכון, זה נכון, נכון. זה לא התקשורת, זה כל אורח החיים.
אבל הסיפור הזה של האישה הזאת נתן המון טראפיק, נתן לנו.
ברור, אחרי שאתה מביא אותו, ברור.
ברור. וכן, גם הסוכן דוגמניות זה חשוב שאנחנו מציעים, ואני באמת מתחבר מה שאתה אומר, נכון? חשוב גם לדאוג למקרים האלה.
אלי סניור, ידיעות אחרונות וויינט, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה. אחרי הפרסומות תהיה פה אבירם הלוי, ההיסטוריון של סיירת מטכ"ל על מבצע אלם חמודות, חטיפת השייח' עובייד מלפני בדיוק 30...
אלם חמודות, הייתי בטוח שזה החטיפה שלך.
ב-32 שנה. אז נשמע על המבצע. אבירם הלוי, שלום.
בוקר טוב.
לשעבר סגן מפקד סיירת מטכ"ל, ומי שכיניתי מקודם ההיסטוריון של היחידה.
מה שלומכם?
טוב.
כהיסטוריון של היחידה, איזה מקום היית שם את עינון מבחינת החשיבות בסיירת לדורותיה?
של מפקדי היחידה. אבירם, אנחנו 32 שנה בדיוק, כן? בלילה זה היה ליל המבצע לאמש. נכון. אלם חמודות, לעלייה לארץ לשייח' עבד אל-כרים עובד, שהיה איש חיזבאללה, שחשוב בכפר ג'יפשית שבדרום לבנון. תספר לנו על המבצע קצת.
אני חושב שסיפרת הרבה אתמול בציוט וגם כתוב. סך כל המבצע שנועד להביא מידע או לחטוף, להביא מישהו לארץ שאולי יודע משהו על גורלו של רון ארד, היה מבצע מוצלח מאוד מבחינתנו אנו כמבצעים וכמתכננים, אבל למטרה שלשמה הוא נועד, כאילו להביא איזשהו מידע אפקטיבי על גורלו של רון ארד, זה לא כל כך הצליח. אז הדואליות הזאת ליוותה אותנו גם אז, כי זה תמיד יכול לקרות, או זה אפשרות שהיא לוקחים אותה בחשבון, ובוודאי מאז, וגם אחרי 6 שנים או 5 שנים, החטיפה של מוסטפא דיראני שנועדה לאותה המטרה, וגם היא לא כל כך צלחה. אז אנחנו ניסינו מאוד, ואפילו הסתכנו, יש אומרים, ואת מה שרצינו להשיג לא השגנו. אז יש פה באמת איזושהי תחושה מעורבת.
כן, אבל זה לא מקלקל, אבירם. בסוף אתה לא יכול להיות להבטיח מה הוא יגיד, אבל עצם העובדה שמדינת ישראל, כדי לברר את גורלו של נווט אחד, עושה את המעשים האלה, משולפת ממיטתו באמצע לבנון, בכפר עוין, שייח כזה או מנהיג אחר, אז זה אירוע שאין, זה לא קיים בשום מדינה אחרת.
אבל בוא נדבר,
ואנחנו רוצים לדבר על האירוע עצמו,
בוא נדבר על המבצע, ספר
לנו. לא להתחיל להגיד כמה זה לא הועיל לנו בסוף.
אוקיי, אז קודם כל אני מקבל את זה, אני רק מדגיש את הדואליות הזאת, כי בסוף שואלים למה התכלית. לפני ששואלים למה התכלית, זה מבצע מוצלח, כי באמת להביא כוח מאוד מאוד גדול, כמה עשרות לוחמים לעיבורו של כפר שצפוף, בניין בין 5 קומות שדירתו של השייח היא הקומה השנייה מלמטה, בלי להתגלות ובלי שמישהו, לא כלב ולא עובר אורח ולא בטח מישהו חמוש יראה או ירגיש, זה באמת היה הישג מבצעי גדול, והיכולת להיכנס לאותה דירה מכמה פתחים באותו זמן על מנת למקסם את ההפתעה, מה שנקרא, זה באמת היה, הייתה פעולה עם אדרנלין מאוד מאוד
אווירה ג'יימס בונדית משהו.
אני לא יודע ג'יימס בונדית, כי אנחנו בכל זאת הולכים עם מדים ועם כלי נשק ועם, אתה יודע, עם ציוד ראיית לילה, ג'יימס בונדיות הזאת.
זה נכון, בוא נגיד שכבר ראינו ג'יימס בונדיות הרבה יותר מרשימה במבצעים של היחידה, אבל זה במבצעים שאי אפשר לדבר עליהם. צריך לציין פה שאתה כתבת את סרט מטכ"ל המבצעים הגדולים על המבצעים שאפשר לדבר עליהם, וזה אחד מהם. אז בוא תן לנו עוד כמה פרטים על המבצע.
מי למשל היה פרייר שאמרו לו אתה תסחוב את השק עם השייח בתוכו?
למה שק? למה הכנסת אותו לשק?
אז יש, אני רוצה לתקן את הוויקיפדיה, אני יודע שלעינון לא, אני מעריך שלעינון לא הייתה יד בעניין הזה, אבל בגלל שעבוד ידועה, אחד, לא היה שק, שתיים, זה לא היה עינון בכלל, אז מישהו אחר.
בקיצור, הוא כרגיל לוקח תהילה לא שלו, הוא רוכב כמו שהוא רוכב על התהילה של ביבי.
אני לא הייתי הולך.
למה, מישהו טען שאני הכנסתי אותו לשק?
לא, אני חשבתי שאתה זה שסחב אותו על הגב.
לא, סחבתי אותו כשהוא היה על הלונקה, שמנו אותו על הלונקה, סחבתי כמו כולם.
אז האמת היותר, למען הדיוק צריך להגיד שעד שפתחו הלונקה היה צריך לרוץ איזה 200, 300, 500 מטר עם השייח על הגב, שהיה לא בסק ולא כלום, היה כבד, ערום, שמן, מזיע וחלקלק. ועל אף זאת הצליח מי שהצליח, שאני מניח שהוא לא רוצה שיגיד את שמו ברדיו, לסחוב אותו עד שבאמת היה צריך לפתוח, שאפשר היה לפתוח לנו כאן, רצנו ברחוב הראשי. כשהשתי עיריות שאינון ירה באמת בחדר מדרגות של 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 הבית הם נועדו, הוא כתב אתמול וישר ענו לו עשרות אנשים, המטרה הייתה שהשכנים מהקומות העליונות לא ירדו, והכי טוב לשכנע אותם. זה בית
אינון ירה שתי עיריות בחדר מדרגות?
2-3
והעיריות האלה אכן שכנעו.
למה אני לא מופתע?
לא
רוצה להטריל גם את הבית.
לא יריתי באנשים, אמרתי להם לשבת והם לא ישו, והאורות פתיחה באש היו, האורות היו, אם הם לא יושבים תן איזה עירייה שתיים ליד לשכנע אותם, לשכנע אותם. ברור שאמרתי להם לשבת, הם היו מבועלים, הם היו מבועלים, נו באמת. אז יריתי בקיר, ואחרי זה בכל העולם התפרסמו התמונות של הקיר עם החורים. זה בעצם הייתה הפעם הראשונה שהתפרסמתי. כן, אבירם.
ומה שכן העיריות האלה עשו בוודאות, העירו את כל הכפר. זה העירו את כל הכפר, וכל בחור וטוב לנשק בג'יפשיט שיש לו קלצ'ניקוב מתחת למיטה, הוציא את הקלצ'ניקוב והפנה את הקנה החוצה באופן אקראי והתחיל לראות.
אוי, גדול. תגיד רגע, באירוע, אתה לא יכול לתת יותר מדי פרטים, אני מבין את זה, אבל אם זה מסתבך, הרי אתה באמצע שום מקום, מה האמצעים שצהל מחזיק שם בכוננות לחלץ את הברנשים האלה משם?
הפוך. אנחנו הכוח הכי חזק בשטח בכל רגע נתון. ולכן זה לא מפחיד, ואתה לא באמת, לא חושב שיכול להיתקע, לראות מישהו באמת כדור אקראי, כמו שקרה לידידנו שחר גמן בחמש שנים לאחר מכן, בחטיפה של מוספה דיראני, אבל אתה כוח אדיר ביכולותיו, באמת עשרות אנשים עם כלי נשק, במרחק לא נורא גדול מהגבול, כל ה-15 קילומטר בהליכה, או 10 דקות טיסה, אז אם צריך, קוראים להליקופטר ויוצאים, כאילו זה ממש לא, לא בראש מעיינינו.
אני כמעט מתנדב לפעולה הבאה.
חופשי, כדאי.
לא, אבל אתה מסביר את זה בצורה שלא שמעתי אף פעם, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אנחנו לא האנדרדוג, אנחנו הסופר פאוור.
ברור. ברור.
גם שזה באמצע לבנון, הבנתי. כן. זאת אומרת, אינון לא כזה גיבור, זה מה שאמרת בסוף.
ברור שלא, זה שאני יושב איתך פה כל יום שעתיים, תאמין לי הרבה יותר קשה.
נראה לי גבורה הרבה יותר משמעותית.
אבירם הלוי, תודה רבה שדיברת איתנו.
שקוי, חיים מאוד מעניין.
חברים, בשמחות.
כל טוב.
להתראות.
אלם חמודות, ישי לוי.
אלם חמודות לך.
אתה בעצם מקדיש את זה לשייך.
לא, ללוחמים.
אוקיי.
ללכת לטייל את קולו אלייך הוא משמיע ואת אמרת רק אם ירצה האל אלם חמודות למול עינייך מבקש תבואי אחריו כשדיבר עיניו לטפו פניו מספר שבך הוא מאוהב אם יחזר פרחים לידלתך בחתר של ורדים שזר את שמך ולא ידעת אמת אם זה חלום
שר פלסנר ואפרת קורמן אורחים ומפיקים איציק אהרון ומעין לויטין אחראים על השידור ראות מתיקיה אורגון ואופרי גלייכמן בדיגיטל רון שיין ברשתות החברתיות היום ב-12 במקום רוני דניאל זכרו לברכה היו פה אלון בן דוד ויואב לימור בתוכנית מיוחדת לזכרו אתם מוזמנים
אלם חמודות חיכה בשער רוצה אותך ללכת לצידו קולו חתך קטר ולא ידעת על מה אהבתו את ליבך חומץ יפלפת וסומת אז עלה בזוהרך ואת ידעת שבו יבוא הרגע והוא יגמע מיין אהבתך
בן, אתה עוד איתנו? בן, בן, האם שומע? אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון בשעה 9, אז שיהיה לכם סוף שבוע מקסים ושבת שלום להתראות.